בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, יום שלישי, 22 באוגוסט.
מה העניינים?
קיבלנו את המלא היום.
את ה?
לא,
את התאריך המלא.
המלא זה עם העברי, כן.
תודה שאתה, כן, ממקם אותנו בזמן ובמקום.
כן, כן, אנחנו פשוט עוד איזה שבוע מסתיים, שבוע קצת מסתיים החופש הגדול, אני נושא עיניי לכך.
לא רק אתה.
לא, אני בטוח שלא רק.
תגידו, יש לכם ביטוח סיעודי מהקופת חולים?
סיעודי?
כן.
של הקופת חולים?
כן, של הקופת חולים, לא של...
האמת שאני לא יודע, אני מתבייש לומר שלא. יש לי מכבי זהב, יש סיעודי בזה?
לא יודע, נראה לי זה נפרד.
וואלה?
כן.
לא, אני חתמתי על משהו, לא יודעת. היה שם איזה... לא, לדעתי, לא יודעת אם סיעודי, כאילו ביטוח בריאות כזה.
לא, אז זהו, אז יש סיעודי עכשיו.
של נורוז?
זהו, זה של נורוז, כן, 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 של נורוז זה הסיעודי.
ההחלטה המוזרה בטבל?
לא כזאת מוזרה, כי אני חושב שמה שהם רוצים זה שכמה שיותר צעירים ישלמו על ביטוח סיעודי, כי הם ישלמו את זה לכל החיים, וגם ככה הם מממנים את הזקנים שאשכרה צריכים את זה.
נכון, נורוז זה הראפר שמוביל את הקמפיין הזה של זה, שצריך להסביר את זה, מראה שאולי זה בהחלט לא...
כי גם הוא הבן אדם הכי לא סיעודי שראיתי בחיים, בחמסה שהמשיך ככה, כן?
וזה באמת נורא חשוב לחסוך לפנסיה, ואת כל הדברים האלה מגיל צעיר, אחרת אתה מגיע לגיל מבוגר, ופתאום אין לך כלום.
כן, אז הוחלט לגבי שאנחנו נעשה בביטוח סיעודי. ואתמול קיבלתי שיחה מנציגה, ואז היא אמרה לי, דיברתי עם אשתך, עכשיו אני כאילו צריכה לדבר איתך, אנחנו, אתה עושה ביטוח סיעודי, אמרתי לה, אוקיי, בסדר, ואני עוד שנייה אתחיל משהו אוטומטי, ויקריאו לך כל מיני מחלות ומצבים שאתה צריך להגיד, לענות בכן ולא, כי זה אוטומטי, אם יש לך או אין לך.
מה זה אוטומטי, הקלטה?
כן, זה הקלטה. האם בשנים האחרונות הושפזת עם דלקת כליות?
דיברתי עם מישהו ששאל אותי את הדברים האלה, אבל אני לא יודעת אם זה...
בן אנוש?
כן, בן אנוש.
אז לא, אז אצלי זה הרובוט.
אוקיי.
ואז צריך לענות לו או כן או לא, ואז כל כמה שאלות היא חוזרת אליך, הנציגה, כדי לראות שאתה סבבה וכאילו להרגיע אותך, זה ממש עוד כמה שאלות בזה. ואז אנחנו מסיימים, ואני אומר לה, נכון שליאת ענתה על הכל שמאלה? והיא אמרה לי שהיא אשכרה הייתה צריכה כאילו כמה פעמים להחזיר אותה לזה, כי ליאת, אלוהים שמור.
כן, זה נורא.
אין לי. זה נורא. זה רק שמות של מחלות באמצע היום. דברים קשים.
כן, אז אצלי, אני זוכרת פשוט בן אדם אומר את זה סופר מהר, כאילו מחלות לא עלינו, כזה, כזה.
כן, לא עלינו. אשכרה
כן, כי זה משמעות הבן אדם בשיחה הזאת, להגיד כל הזמן לא עלינו.
גם מסכן שהוא...
ולא לתת לליאת.
באמת היא ענתה שמאלה ל...
היא לא ענתה שמאלה, אבל היה לה קשה נורא עם כל שמות המחלות.
כן.
אוקיי, אז זה מצחיק, כאילו אם הייתה לא מסוגלת, כאילו פשוט להתייחס...
עניינית לדבר.
עניינית לשאלה, ורק לחרדה, הרי אנחנו... הרי כל פעם שמדברים על מחלות, אנחנו תקפים באיזושהי חרדה, כאילו שיחה על זה תממש ותקיים ותיצור את המחלה.
כאילו יש לנו איזושהי שליטה בהתנהגות שלנו על ה...
כן, ואגב זה גם חוצה עדות ומגזרים, כי נגיד, לא יודע, מעלייה תגיד שמאלה, אבל במקומות אחרים יגידו, סרדן.
כן, נלחשו
את המילה.
כן, אבל גם לא, בדיוק, אבל לא יגידו סרטן מאיפה שהחצי אחד שממנו אני בא, זה המחלה.
המחלה, ברור, המחלה, לא נכבד אותה בשם.
הוא חולה.
כן, יש לו את המחלה.
זה קצת מזכיר לי שפעם נגיד כשהייתי ילד כזה וזה, והיו אומרים, נגיד אמא שלי הייתה מספרת, וזה סבתא נפלה. הייתי אומר, שתקו. כאילו, מה, כאילו, אתה לא מבין שנפילה בגיל מבוגר משמעותה שברים בירך ומצוקה אמיתית.
בהחלט.
כן.
זה בדיוק המצבים שאני מבוטח מפניהם כרגע.
הלחצת עכשיו עם הסיעודי הזה?
כן.
לא יודע, זה הסוכן ביטוח שלנו המליץ לנו.
וואלה.
כן, ואני אוהב אותו, אחד ה... אחד הרצינים.
יש רגשות?
לי יש רגשות.
ממש עכשיו הלחצת, בא לי להיכנס למייל, כי יש לי איזה מין ביטוח פרטי כזה שמלא שנים אנחנו משלמים.
זה לצד זה.
השאלה אם יש מרכיב סיעודי?
אני חושב שגם אם יש מרכיב סיעודי...
אני בא לי להקליד במייל. רק לכתוב סיעודי.
אתה יודע איך קוראים לביטוח של אהוד יערי? זה ביטוח סיעודיה.
אני רוצה להקליל את הדבר הזה. אני פשוט ממש דיברנו על הסוף של החופש הגדול וכזה דברים לצפות ולחכות להם חוץ מהזקנה. אז אני סגרתי חופשה לחגים ואני פשוט, מאז אני ממש
מרחפת,
אני שמחה, אתם לא שמים לב, אתמול שאלתי יותר, משהו שונה בי, משהו שונה בי, ואתם, לא, את אותו דבר, אז כן, אז סגרתי חופשה.
איזה כיף, רוצה לספר לאן?
כן, תפסיקו, תשאלו אותי שאלות.
לא, כי אתה...
לא, לפעמים זה דברים פרטיים, אתה לא בטוח כמה אדם רוצה לשתף.
אני פרטי, סתם, לא, בסדר, אז אני טסה. ל-West Coast. לא הייתי שם ל-West Coast.
אני גם לא.
הוא מאכזב.
באמת? די, נו, טל.
הוא מאכזב קצת.
מה, אליי?
היא יכולה, הרי אנחנו שנים גודלנו עם איזה הילה של אליי, כאילו אתה הולך ואתה רואה כוכבי קולנוע ברחוב, והכל נוצץ והכל זה וזה. היא עיר עצומה. עצומה בגודלה, שב-99% שלה היא נראית מחריד, ובאמת צריך מאוד לדעת איפה ומה ומי, כדי באמת להנות ממה שהעיר הזאת יכולה להציע.
מה שאת צריכה זה בכל החודש שלפני לשחק GTA 5, ללמוד את כל המפה של LA.
זה בדיוק מה שאני אעשה.
ומי שטס לניו יורק, אגב, לשחק את ספיידרמן. זה גם עוזר. זה באמת כבר נהיה כל כך ריאליסטי.
והכל, נכון, זה מדהים, אגב.
מטורף.
ונגיד, גם בקטע כאילו של הקולנוע, הילה זוהר, וגם בקטע התיירותי אפילו, נגיד, השלט של הוליווד, אוקיי?
כן.
מי לא רוצה להצטלם בפעם הראשונה שהוא בלוס אנג'לס עם השלט של הוליווד?
לא, די, נו, לא, לא, לא.
מה, ברור שכן.
אמא שלי.
לא, ברור.
אסי ועדי בוזגלו, אמרו את זה לכולנו.
אני אחזיק עם היד, תשאר.
אבל אפילו לא נותנים לך להחזיק עם היד, זה בגלל שזה כל כך עמוס, אז זה מין אזור מפותל כזה של גבעה, אתה אפילו לא יכול לעצור בצד במשטרה, כל הזמן מעיפה משם תיירים. אני אומר לך, זה תתכונני ל...
אני מההיכרות שלי עם אביה היו לה חוויות אחרות לגמרי ומתוירות פחות.
כן, כן, גם כאילו מפורסמים לא מליבים אותי, כאילו אני לא באה כדי לפגוש סלבס.
לא, יש בעיר הזאת דברים מדהימים, כן, אבל זה צריך לדעת, אני אומר, כי היא בגלל הפיזור העצום שלה, ואתה ממש צריך כאילו להיות מצויד במידע... מדויק.
אני חושבת שיש לי את המידע.
דברים גל.
יש לי את האנשים שלי. איזה גל, גדות?
כן. יכולה להסניף את הבוסם שלה גם.
יכולה להביא לך מהדיוטי את הבוסם.
כי סלמס לא מלהיבים אותך כאמור. רק שנשים את זה.
אני מדמיינת את עצמי, שומעת את השיר הזה בכביש 101 מ-LA לסן פרנסיסקו עם מטפחת.
כן, אבל השיר הוא 3 דקות, הדרך ארוכה.
גם ארוכה מהנדמה.
ואז גלי אתרי, דרך ארוכה.
יש ביטוח סעודי, הכל בסדר.
יופי, יופי, חמסה שלא תצטרך.
שמאלה.
שמאלה.
שמאלה בעם, אגב, זה מבוטח בחברה. יש את הסיפור הזה עם ברדלי קופר והסרט על ליאונרד ברנשטיין, איך שלא נקרא לו. שכבר מדברים עליו כמה שבועות, סרט שעומד לצאת, שברדלי קופר הוא מגלם את ליאונרד ברנסטין.
המנצח המוגבל.
כן, המנצח yes. היהודי, הדגול, אישיות.
סיפור הפרברים, כאלה. כן.
ועשו לו אף גדול יותר בסרט לברדלי קופר, שידמה לאפו של ברנסטין.
כן, גדול יותר משל כן. ברדלי קופר, לא גדול יותר משל ברנסטין.
נכון.
כן.
וזה הציף שיח בארצות הברית סביב ה-Jew nose, Jew face, שזה כמובן מתכתב עם ה-black face, שזה לעג שלבנים היו עושים על שחורים, וכמובן בארצות הברית עם הקונפליקט הגזעי המאוד מאוד כואב ומדמם, זה דבר מאוד מאוד רגיש שלא עושים אותו, לא, אתה לא צובע את הפנים שלך בחום ומדמה שחורים, זה דבר ממש כזה שאסור אסור אסור לעשות אותו. על העגלה הזו קפצו היהודים ומסתבר
ועוזריהם אגב, לא כל מי שמדבר פה הוא יהודי כאילו
היהודים, ונהיה איזשהו שיח ער וסביב אלבון על הדבר הזה, שבעצם מה פתאום היה צריך להוסיף לברדלי קופר באף את הגודל הזה, כי בכלל אין דבר כזה אף של יהודים, וזה כן, וכמובן גם אי אפשר לברוח מזה, שזה מאוד מתכתב עם קריקטורות אנטישמיות לאורך השנים, לאורך מאות השנים האחרונות, כאשר רצו לעשות פורטרט של יהודי רע, רודף כסף, שוחט ילדים נוצרים וכולי, תמיד היה לו את האף הגדול והנשרי הזה, עם הבליטה והשבור.
איתו בעזרתו הוא יכול להריח את הכסף ממרחקים
ולשתות את הדם.
ולשתות, כן.
וזה שיחה שהיא, זה דיון שהוא, כאילו יש לו
הוא חמקמק.
הוא חמקמק ויש בו צדק ואי צדק.
אני אישית מרגיש שיש בו יותר אי צדק מאשר צדק.
למה?
כי הרי הטענה אומרת כך, אם אפו של ברדלי קופר לא גדול מספיק כדי לצייר את ליאונרד ברנשטיין, בגלל שהסממן הזה היה פעם גם סממן אנטישמי, אז צריך או למצוא שחקן עם אף גדול, או להביא שחקן יהודי ולשים לו את האף התותב, בלי שזה יהיה כל כך רגיש, בגלל שליהודים מותר מה של אף אחד אחר אסור. אבל משחק לא עובד ככה, לא מלהקים אדם בגלל גודל אף או בגלל מוצא, מלהקים אדם כי הוא מוכשר במלאכת
לא, לא
המשחק.
נכון, למרות שיש עכשיו איזושהי מגמה, מה זה מגמה? צודקת, ואני בעד שזה ליהוק בשביל ייצוג. שזה כמו ללהק שרק טרנסיות, ישחקו טרנסיות, ו... זה דבר שהוא נכון כשרוצים להגיע לאיזשהו שוויון ייצוגי בתחום מסוים, וכדי שנגיע ליום שבו טרנסיות ישחקו נשים, פשוט נשים.
כן,
אבל צריך את התיקון המלאכותי הזה כדי להגיע לנקודה שבה זה טבעי, ואז כבר זה לא, זה לא אישו.
אני מרגיש לי שזה באמת לא העניין, כי יש המון אנשים שמעלים בהקשר הזה, האם רק יהודי יכול לשחק יהודי, ואני לא מרגישה שיהודים צריכים באמת את התיקון הזה כרגע, כי הם שולטים בהוליווד.
אמירה אנטישמית, הם לא שולטים בהוליווד.
לא מותר לי, מותר לי.
זה פשוט לא נכון.
סתם, בסדר, אבל יש ייצוג, די, יש ייצוג של יהודים בהוליווד.
יש אובר אינדקס של יהודים בהוליווד, בדיוק כמו שיש אובר אינדקס של מנכלים הודים, אבל זה לא שהם שולטים. כשאומרים שיהודים שולטים בהוליווד, זה נשמע כאילו יש איזה קבל כזה.
לא, לא, זה אמרתי את זה כמובן בהגזמה ובצחוק, אבל יש ייצוג ליהודים על המסך ובהוליווד, הכל בסדר.
וגם בהנהלה וגם בבעלויות, יש יחסית לגודלם באוכלוסייה, היהודים הם כן מצויים בעמדות כוח, שוב, הרבה יותר מאשר גודלם הפרופורציונלי באוכלוסייה. אפשר לראות את זה דבר רע באמת של שליטה ואיזה חדרים אפלים שבהם מנהלים איזה קנוניה לשלוט בעולם. מצד שני אפשר לראות את זה גם מה שזה באמת, ביטוי לאיזשהו DNA של חינוך ומצוינות
וראיית הנולד כשהקימו את תעשיית הקולנוע האמריקאית.
כן, אבל גם אתה רואה יהודים בהרבה מאוד פוזיציות, כי כן יש ב-DNA התרבותי שלנו, אני לא אומר הביולוגי, איזשהו דחיפה לחינוך, דחיפה ללימודים, דחיפה להצטיינות.
שוב, בדיוק כמו ההודים בתעשיית ההייטק.
נכון, והנה רואים רואים עכשיו באמת יותר ויותר מנכ"לים הודים או עובדים הודים בבכירים.
אז רציתי להרחיק את זה מהדיון, סליחה שהכנסנו, אבל אני אומרת, זה כן יותר בעולמות הבלק פייס, כי כמו שטל אמר, זה איזשהו סממן לקריקטורה ואנטישמיות, ולדעתי ביום שנוכל לעשות את זה ולהשתמש באף הזה, זה ביום שבו לא תהיה אנטישמיות, ולדעתי הרחוק היום.
אבל השאלה היא האם הכוונה הייתה אנטישמית. אנחנו, נראה לי שיש פה קונצנזוס שהכוונה לא הייתה אנטישמית.
של הסרט.
של הסרט, של הליהוק, של ברדלי קופר עצמו.
אז לכן למה, אבל ולכן, למה אבל, צריך את זה? אז, אבל, למה צריך את זה? אף של ברדלי קופר גם הוא לא, בוא נגיד.
כי כשאתה מייצר סרט, אתה מתאר את חייו של אדם, ואתה רוצה לייצר השיית שיפוט אצל הצופה, שיאמין למשך השעה וחצי, שעתיים האלה, שלאונרד ברשטיין הוא ברדלי קופר.
כי גם זה קולנוע, זה אומנות האשליה. אני באמת לא יודע מה אני חושב, אגב, אני חושב גם וגם, זה כאילו באמת מה צריך בדיוק שאף יהיה. מצד שני, אתה לוקח מישהו לשחק, לא יודע מה, אלן מירן עושה את גולדה עכשיו, נכון?
נכון.
עושים אותה כמה שיותר דומה לגולדה.
בדיוק. זה בדיוק כמו שבדיוק.
אין בעיה לעשות את ברדלי קופר דומה לברס, אבל הוא יכול להיות דומה לו, אבל בלי האף.
אבל היה לו אף גדול, וגם אז אנחנו מתחילים להכניס שיקולים שהם פשוט לא ענייניים, והם.
אבל אי אפשר להיות ענייני בנושאים כאלה, כי אנחנו לא באמת באים, בדיוק, אנחנו לא טבולה רסה, אנחנו לא יכולים לבוא לדברים מעל, במיוחד לא שאנחנו גם מעורבים רגשית בדבר הזה.
אבל כאילו, כל הטיעונים צודקים, אני מסכים איתך לגמרי. זה נורא טעון, זה מגיע אחרי מאות שנים, שברגע שרצית להציג יהודי, לפני שהיינו חזקים, אלא כשהיינו באמת רק אומה נרדפת ומדוקת, אז עשו את זה, שהפיצו עליה סיפורי, עלילות דם וסיפורי שטנה, עשו את זה באמצעות האף היהודי הזה. ויחד עם זאת, כן, כן, לעמים שמים מהמזרח התיכון יש אף גדול יותר בהכללה. זה לא רק היהודים, אגב, זה כל עמי המזרח התיכון, יש בולטות לבולטות
כן,
של האף,
אבל האם,
ומבחינה האם סטטיסטית, זה קיים. זאת אומרת, הרבה פעמים הדימויים וקלישאות נוצרים, כי יש הרבה אמת בבסיס שלהם.
אני גם חושב שמאז עידן הרשתות החברתיות ויכולת השפעה של שחקנים זרים על מתחים בתוך מדינות, ואנחנו יודעים, ידיעה, לא הערכה, לא ספקולציה, של לצורך העניין הרוסים מנסים כל הזמן לייצר מתח פנימי בתוך אמריקה, ואנחנו יכולים להניח שקורים דברים דומים גם בתוך ישראל. הדבר הכי קל לעשות כדי להחליש מדינה דמוקרטית זה לגרום לאנשים בתוכה לפנות אחד נגד השני באופן שיהיה בלתי ניתן לגישור, והדרך הקלה ביותר לעשות את זה זה לחמם מתחים גזעניים. ואני חושב שסיטואציה שבה רק ליהודים מותר לשחק יהודים ורק לא יודע מה מותר לשחק לא יודע מה, וסיטואציה שמפרידה, סיטואציה שבה באמת מדינה הופכת להיות יותר חלשה. וכאילו הגענו לסיטואציה כזו שהמאבק בגזענות כבר דורש איזושהי הפרדה בין כל הקבוצות בתוך חברה. כבר אי אפשר לדבר יותר על אמריקאים או על ישראלים.
אולי הגזענות נשארת כי הדחיקו את הראייה של כל מגזר כמו שהוא, ואמרו, בטח פה בישראל, כולנו אחים, כור היתוך, תתתה.
אני הראשון להסכים, אבל את הביקורת על גזענות צריכה להיות ביקורת קונסטרוקטיבית שתוביל אותנו למקום שבו כן, כולנו נהיה אחים, ולא שבו רק, לכל אחד מותר רק להישאר בתוך הקופסה שלו ולא לזלוג לאף מקום.
שני דברים נוספים, אחד, המשפחה של ברנסטין אמרה שזה סבבה מבחינתם, הילדים שלו אמרו, כאילו אין שום בעיה, הכל בסדר, גם אבא היה שמח מזה, זה
אבא היה צוחק,
וגם הליגה נגד השמצה,
כן, ועוד ארגון יהודי אחר שאני לא זוכר את
והאלה מוצאים השמצה באמת במקומות שבהם מאוד מאוד קשה למצוא השמצה.
אבל האם כשראיתי את התמונה הזאת שברדלי קופר עדיין הסרט עוד לא יצא עם האף, זה הקפיץ אותי לרגע? התשובה היא כן. והאם הדבר הזה הוא שווה לנו? הוא שווה לנו בשביל, כן, איפשהו זה להנציח סטריאוטיפ? כאילו, אני לא יודעת, האם האף הזה יגרום לסרט להיות טוב יותר? I don't know. אני חושבת שאם הסרט יהיה טוב באמת, לא יהיה אכפת לי שהאף של ברדלי קופר יהיה גדול יותר או קטן יותר. זה לא משנה.
זה נכון.
אבל אין לזה סוף. כאילו ברגע שאנחנו נכנסים לשביל הטיעונים הזה של אנחנו מוכנים להקריב את גודל האף שלו כדי כי הסרט יהיה מספיק טוב, אז אין שלב שבו יהיה ברקס, בגלל שכל דבר אפשר יהיה אני לא רוצה להגיד להעלב בצורה מקטינה.
לא, אבל
מקטינה.
אנחנו לא בינארים, כאילו או אפס או אחד. נכון. תמיד יש את הרגישות באמצע, במיוחד שזה סיטואציה באמת מורכבת, וכל הטיעונים צודקים
נכון,
פה. זה כאילו מגוחך להתאפס לעניין של האף. מצד שני זה קיים, מצד שלישי זה סלט שלם של דברים שקשה.
לכן אני חושב שמה שצריך לעשות זה להישאר מקצועיים ולקיים רק את הדיון המקצועי, בגלל שכל הדיון האחר, לדעתי, פשוט לא שייך לפה.
בעיניי לא. בעיניי זה כל כך מעצב מציאות, וזה גם כאילו המטוטלת צריכה לזוז, ואם זה במחיר האף של ברדלי קופר, אז תעיף את האף הזה.
אנחנו שמנתח פלסטי, רופא יהודי,
יהודי.
לטפל לו באף. אגב, ספילברג מפיק את הסרט, ו
מלא יהודים הולכים לעשות מלא כסף על הסרט הזה.
בדיוק.
זה בסדר, זה ממש זה לטובתנו.
מהר מהר, ספרו לנו אתם, איזה סטריאוטיפ לגביכם הוא נכון?
כן, כי לפעמים זה קורה.
והרבה פעמים סטריאוטיפים נולדים כי כאמור הם נכונים.
ולפעמים גם הם לא נכונים על כל הקבוצה, אבל נכון. יש פרט בתוך הקבוצה שזה נכון לגביו, מה לעשות?
אז איזה סטריאוטיפים זה משהו עדתי, מגדרי, לאומי, כל
מיני.
דבר. כן, כל דבר שאתם, כל קבוצה שאתם משתייכים אליה ויש לה איזשהו סטריאוטיפ שמשוייך אליה ואתם, כן.
מקיימים אותו.
אז יאללה, תתקשרו אלינו 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 1-907-2-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יעל, אלן.
בוקר טוב.
היי יעל, מה העניינים?
הכל טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, תודה.
יעל, את מקבלת 300 שקלים בגיפט קארד למימוש במעל 100 רשתות, מסעדות ואתר שופרסל טראבל. להשיג בסניפי שופרסל, בי ובאתר גיפט קארד שופרסל. היום אתם משתפים אותנו, מספרים לנו איך אתם פשוט מקיימים את הסטריאוטיפ שיש לכם לקבוצה שאתם חיים או חלק ממנה.
אז אני אשכנזיה, פולניה קשה. ואצלנו בבית מכירים באופן מסורתי בזה שהתבלינים היחידים הם מלח, פלפל, סוכר, ואיכשהו נכנס גם פפריקה, כי יש לנו קצת הונגריה איכשהו נכנס.
חשוב מאוד.
אצלנו זה אחלה, וזה אבל כשהכרתי את בעלי, שהוא קצת עיראקי, קצת פרסי, קצת גרמני, פתאום נחשפתי לזה שיש עולם שלם מלא בתבלינים. בשנים הראשונות לא הצלחתי לאכול שום דבר ממה שהוא מכין, לא הכל היה לי מסובל מדי.
אני מניח שזה גם היה הדדי.
כן, לא, אז עם הזמן אני למדתי לאכול את מה שהוא מכין, ולעומת זאת עד היום לא התרגל לאוכל בצד שלי של המשפחה.
את יודעת, זה נשמע כאילו, זה לא יודע, זה סצנה מסברים הרנן, משהו כזה.
אבל זה מה שביקשנו.
לגמרי, 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 הסטריאוטיפ שאתם. אבל באמת יש כאלה פערים, באמת האוכל האשכנזי מהצד שלך הוא כזה תפל יחסית לאוכל המזרחי מהצד שלו?
אצלי, אני רואה פשוט, הוא מבשל המון, והוא גם זה שמבשל אצלנו בבית. אין לנו מגירת תבלינים, יש לנו ארון תבלינים. ואני בעצם התחלתי להתרגל לאוכל שלו רק כשהייתי בהיריון, ופתאום כל קשת הטעמים שלי השתנתה, ומאותו רגע התחלתי רק לרצות לאכול מתובל וחריף. ולשמחתי אחרי ההיריון זה נשאר לי, ויותר ויותר יכולתי לאכול את האוכל שלו, אבל שהוא מכין. אבל עדיין, אצלי בבית פחות יבשלו עם בהרת והל.
אבל זה הגיוני, באוריינט היו תבלינים ובאירופה פחות.
זה גם מה שהוא אומר, הוא כל הזמן אומר, שאומר, המשפחה שלי גדלה על דרך המשי.
בדיוק, דרך המשי של הסחר בתבלינים. יש היום עד היום אתרים ארכיאולוגיים מדהימים בנגב, וזה שם היו חלק ממנה. ופשוט הם, ככל שהם התקרבו לאירופה, הם הלכו ונגמרו, כי השתמשו בהם.
אני אוהבת, אבל שהם לא עונים לסטריאוטיפ של שהגבר הוא מבשל.
זה טוויסט יפה פה.
כן.
כן, אבל יש
הוא מבשל מדהים גם, הוא מבשל את הכל, הוא מבשל את האוכל של הסבתא הפרסייה, את האוכל של הסבא העיראקי, את האוכל של הצד הגרמני.
יפה.
נהדר.
בסדר, אז את...
קוויזינה.
הסטריאוטיפ שלך שאת אכן ממוצא אשכנזי ו...
אוכל תפל.
אוכל תפל, ללא תבלינים ו...
אגב, שאלה אחרונה...
ואפור ועצוב.
הילדים מעדיפים את האוכל של מי?
שלו.
בסדר.
את האוכל שלו, כמובן...
יש היררכיה בעולם, לא הכל אותו דבר. באמת, מבחינת מטבחים, אין מה לעשות, נוקאוט.
אפילו השניצל הכי פשוט יושב אצלו במרינדה של איזה עשרה תבלינים, ובכל פעם כשהילדה מסרבת לאכול את האוכל של הצהרון והם אוכלים את ה... ויוצא להם לטעום את השניצל, הם מבינים למה הם בחיים לא הצליחו לשכנע אותה לאכול את האוכל התעשייתי. זה ליגה אחרת.
יעל, תודה רבה.
תודה יעל.
תודה רבה.
איך נכנסנו את השניצל?
מה?
שהוא דבר...
אנחנו נכנסנו את השניצל.
מי זה אנחנו?
מזרחים. זה כאילו...
אני תמיד כאילו חלוקה, כי אני לא יודעת, כי אני חצי חצי.
אביה חצי חצי. אז גם אני חצי חצי.
טוב.
מה? 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 מה?
מה? קטע חצי יווני?
טורקי?
טורקי. אני מחשיב את זה, לא אכפת, אני לוקח.
סליחה?
אני כמו פסל החירות, חבר'ה, תביאו לי.
רוצה להחזיר עטרה לי או שנה.
תביאו לי את הנכים המדוקאים, את החצאים שלכם. אבל כן, שניצל הפך כאילו מאוכל וינאי, זה נהיה מסט בכל מטבח מרוקאי.
נכון.
זה נורא נורא מצחיק.
בוקר טוב למיטל.
בוקר טוב.
היי מיטל.
בוקר טוב לכם, זה כיף לשמוע אתכם.
כיף שהתקשרת מיטל. ספרי, איזה סטריאוטיפ את?
אני, קודם כל אני אתחיל, אני חצי חצי, אני חצי מרוקאית ואני חצי אשכנזיה.
איזה כיף לנו.
אבל מה ששולט באופיס לי זה החצי המרוקאי לחלוטין. אני קריזיונרית ברמות, אין לי כאילו, אני לא חושבת שיש לי מעט מאוד רגעים שאני רגועה. אני מאבדת את זה תוך שניות, אין לי סבלנות, אני עצבנית כל הזמן, יש את המשפט הזה של ההולק באחד הסרטים, כאילו אומר, that's my secret, I'm always angry.
זה לא ההולק, זה הלק.
אני כל הזמן מוכנה להתפרק.
וואו, את חיה בזוגיות?
כן, עם ילדים גם, והם מכירים את הטמפר של אמא, והם יודעים שאסור להתעסק עם אמא.
וואו.
גם בעבודה יודעים לא להתעסק איתי.
כן, את מ-0 ל-100 כזה?
אני מ-0 ל-100, אבל כאילו היתרון של זה, אני גם יורדת כאילו מ-100 ל-0.
ולא מבינה כאילו למה את מותירה אדמה חרוכה סביבך, שכאילו את ממשיכה להתנהג כאילו הכל בסדר, זה הבעיה, האפטר.
זה אשכרה הלק, זה אשכרה הלק.
זה לא הלק, זה הק.
תגידי, ואת יכולה אבל לשייך את זה באמת לצד המרוקאי במשפחה שגדלת בה?
כן, כי גם אם יש לי ככה. היא כאילו החצי המרוקאי וגם היא ככה, אנחנו גדלנו בפחד היסטרי כל הילדות.
כאילו אבא היה הדמות הרגועה יותר ואמא עצבנית יותר?
אבא הדמות הרגועה אדישה לחלוטין. אין כאילו מה לקנות אליו, הבן אדם לא מעורה במה שקורה.
NPC.
אמא שלי היא זאת מקום.
NPC ברמות.
באמת, רק ממנה מבקשים דברים, רק אליה פונים. היא כאילו ידעה בהכל, היא שולטת.
כן, זה אכן נשמע מאוד מאוד... מוכר ומרוקאי. ותגידי, את לא מרגישה אבל שאת משחזרת אצל הילדים שלך את אותו פחד שלך היה?
לא, אני לא חושבת שאני משדרת להם פחד, כי אצלנו זה היה ממש קיצוני בקטע של... גם אם היא הייתה עושה משהו, כאילו, אם היה נשבר לה משהו, הייתה מאשימה אותנו.
ברור, ברור. אל תסתובבי לי במטבח.
לא הייתי בבית בכלל, למה צועקת עליי? אז זה לא עד כדי כך אצלי, כאילו, יש דברים שלמדתי לא לעשות, אבל כן, אני מאבדת את זה תוך שנייה.
בסדר, ואם יש מודעות ויש זה, אז גם יש דרך כאילו להרגיע את זה קצת. מיטל, תודה.
תודה,
רגע, יש עוד דברים של מרוקאי שאני...
וואו, אבל ממש בקצרה, בבולט אחד.
מאוד מעניין, אבל ש...
אני מבשלת עם המון פפריקה ושנמי.
טוב, היה לנו עכשיו בישול במאזין הקודם, אבל שמרי לך את העצבים.
אבל מזה שאת...
אני לא רוצה לעצבן אותך, אבל אנחנו צריכים לפרק.
מזה שאת לא מפסיקה לדבר, אנחנו כבר לומדים איזה דבר השניים על הסטריאוטיפ.
טוב.
תודה, מיטל. ביי. למי ניתן 600 שקלים נוספים בגיפט קארד למעל 100 רשתות, מסעדות ובאתר שופרסל טראבל, להשיג בשניפי שופרסל בי ובאתר גיפט קארד שופרסל, האם לספליט, אה?
ספליט
ברור, מה, גם ניתן לאשכנזייה? כאילו זה גם יהיה קצת
ספליט.
יאללה.
ספליט.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שעת אפס.
אני הייתי בטוח שאני עושה שעת אפס השבוע, ואז ביום ראשון גיליתי שטל עושה שעת אפס השבוע.
זה אושר זה.
איזה אושר, איך זה קנה לי שבוע של מרגוע.
כן.
אני שמח בשבילך.
תודה.
פחות בשבילי.
בסדר.
אבל מהשנייה שהוא מסיים פה את השעת אפס, השעון מתחיל לתקתק, נכון?
נכון, נכון, זה שעון
החול.
חול שמספיק לשלושה שבועות בדיוק. טוב, תראו, אז השבוע בשעת אפס, התנעתי את זה דווקא ממשהו שהיסטורי שקשור, היסטורי, כן? בואו נעשה את זה פשוט זה. לפני 20 שנה, בדיוק עלתה תוכנית שקראו לה חדשות המדע בערוץ 8, תוכנית שאני הגשתי. מגזין מדעי כזה, זה רץ כמה שנים, היו כמה מאות תוכניות, וזה התחיל לפני 20 שנה, ב-2003. ואני נזכרתי בזה, סתם איכשהו, כאילו, מישהו אמר לי משהו, ואז אמרתי, וואי, זה באמת היה זה, לפני 20 שנה. ואז נזכרתי שכדי לקדם את התוכנית הראשונה, כשעלתה התוכנית בערוץ 8, הלכתי להתארח אצל אלי יצפן, הייתה לו אז תוכנית אירוח יומית כזאת.
ערוץ 3.
כן. ושם סיפרתי, הוא אומר לי, מה, אבל מה היה בתוכנית וזה, וסיפרתי על איך סבון עובד. איך
ככה קידמת את התוכנית.
כן, כאייטם, להראות איך כאילו מנגישים מדע, ועושים אותו בצורה כלילה וכיפית ומעניינת. וסיפרתי שמקציפים, ואז בועות הסבון, הם סופחות את השומן וזה וזה. זה היה נכון, אבל שטחי. קאט ל-20 שנה אחר כך, זמן להבין איך עובד סבון באמת. אוקיי?
סוגר מעגל?
בדיוק.
קרא לי עצפן.
יפה. טוב, יש המון כימיה כמובן שמאחורי זה, כל מיני תהליכים וזה, אני גם לא באמת מבין את העניינים האסתריים, או איך שלא אומרים את זה בפנים, אבל סבון זה בעצם תערובת של חומרים, כמו שומן, מלחים ובסיסים, שביחד יוצרים חומר שמפרק שומנים. אוקיי? בעצם, אנחנו כל הזמן צוברים שמן או שומן על הידיים שלנו מפעילויות של היום-יום. נוגעים בדברים, מזיעים, ואז מתעסקים בדברים. כל מגע שלנו בעצם מדביק עוד שומן ושמנוניות על הידיים.
אז בעצם כשמרגיש לנו שהידיים מלוכלכות, זה שומן מכל מיני סוגים שונים, מקורות שונים.
בדיוק. ואל השומן הזה נדבקים חיידקים, וירוסים, פטריות, כל מיני חלבונים דוחים, ואז בעצם כל התחושה הזאת על הידיים שלנו שהיא לא נקיות, זה המון המון דברים שנתפסים על השומן שנתפס על האור שלנו. סבון, וזה במאמר מוסגר, הוא בעצם לא הורג את הדברים שיש על כפות הידיים שלנו,
או על הגוף, את השומן
אלא
שלהם.
מפרק אותם. ואסביר איך זה עובד. כל הדברים האלה, הדוחים, הווירוסים, החיידקים, הפטריות, הם נקראים בשם קוד כללי פתוגנים. פתוגנים זה כל מיני דברים קטנים ורעים שאנחנו לא רואים והם מזיקים לנו, אוקיי? זה יכול להיות כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, הם נדבקים כאמור לשומן של הידיים. שימוש במים בלבד לניקוי ידיים לא עובד, כי הרי מים ושמן לא מתערבבים ביחד, נכון? אם מוזגים שמן על מים מוצף למעלה, ולכן אם רק נשטוף את הידיים, זה בעצם השומן של הידיים הוא חסין בפני המים, זה לא יתערבב, זה לא יקרה לו כלום. לכן סתם אם שוטפים ידיים במים לא מרגישים שהם יתנקו באמת, נכון? לא מרגישים את ההרגשה הרעננה הנקייה הזאת אחר כך. השומן והחיידקים נשארים דבוקים לידיים, לכן צריך סבון. אוקיי, אז איך הגיעו לפתרון הזה והמציאו את הסבון? זה כנראה התחיל בתאונה לפני אלפי שנים. פעם הרי היו זובחים חיות, נכון? לכל מיני אלילים או אלוהים. כן. או,
אז עד היום רוצים.
נכון, שפרות אדומות בבית המקדש. פעם היו, אבל זה היה נפוץ, זה היה רווח בכל כיכר של מאהל. אז זבחו ככל הנראה חיות, שרפו אותן, ואז ירד גשם, והגשם שטף את השומן והאפר מהקורבנות של הזבח של בעלי החיים אל נהר. ברגע שהשומן והאפר השרופים התערבבו עם המים הזורמים, נהיה קצף. אוקיי, ומה עשו בעבר עוד בנערות?
שטפו בגדים.
שטפו בגדים והתקלחו, והתנקו. ובעצם ברגע שהיו בתוך הקצף הזה, פתאום הבינו שלקצף הזה יש יכולת מופלאה לנקות גם את האור שלנו וגם בגדים.
אז אמרו, תראו, איזה יופי, זבחנו לאלים, והאלים גמלו לנו במים נקיים.
ובעצם לפי אחת האגדות, הרי לא באמת יכולים להגיד את זה בוודאות מוחלטת, כך התגלה הסבון. התגלית העתיקה הזאת בעצם שינתה את ההיסטוריה האנושית, כי בעצם סבון יהפוך להיות אחת ההגנות הכי יעילות שלנו מפני פתוגנים בלתי נראים כאלה, שזה גם כיף וגם משמעותי בצורה אדירה לבריאות המתפתחת של המין האנושי והערכת תוחלת החיים. אז ברגע שאנחנו משתמשים בסבון ושוטפים ידיים, לנו זה מרגיש נכון, עדין, חלק, נעים, כתיפתי, מלטף, כל הסופרלטיבים מהפרסומות. אבל אם היינו עושים זום אל רמת המולקולה, מה קורה בזמן שטיפת ידיים?
מלחמה.
זאת מלחמה אכזרית והרסנית. בעצם סבון, המולקולות שלו הן בצורת סיכה. לכל סיכה כזאת, לכל מולקולה יש ראש ויש זנב. הראש הוא הידרופילי, הוא מאוד אוהב מים, הוא מתחבר למים. הזנב הוא הידרופובי, הוא שונא מים, הוא מתרחק ממים. הוא מעדיף להתחבר לשומנים. אז המולקולות סיכה האלה, כשהן מתערבבות עם המים שאנחנו שוטפים ידיים, הן מתחברות למולקולות אחרות כאלה, ואז מרכיבות את עצמן להיות בועות קטנות, שכל בועת סבון בעצם, אם מסתכלים עליה מקרוב, עם המון 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 ראשים שפונים החוצה, וזנבות שפונים פנימה. הדבר התמים הזה, בועת סבון, הוא די מכוער בהגדלה ואכזרי. אז כל בועת סבון היא בעצם המון המון סיכות כאלה. ראש החוצה, זנב פנימה. ואז שוטפים את הידיים, בעצם כל השיט שעל האור הוא נעטף במולקולות סבון, והזנבות ההידרופוביים של מולקולות הסבון הם רוצים לחמוק ממים, ואז הם תוקעים את עצמם, כי זה סיכה בחיבור של השומנים על הידיים, ואז זה מפריד את החיידקים והווירוסים והלכלוך, מפריד אותם אחד מהשני, וברגע שהחיידקים הופרדו מהשומנים והשומנים הופרדו מהאור בזכות האיכות הזאת של הסיכה של המולקולות סבון, שוטפים ממים נקיים, אחרי ההקצפה, ואז פשוט הכל נשטף. כלומר, הסבון לא הורג, הוא רק מפריד ומנקה. הוא שוטף...
מסלק.
כן. אז ככה עובד סבון בעצם, זה המון מולקולות סיכה שנתקעות בשומן בצד אחד ובמים בצד השני ושוברות את זה, את הקשר בין סבון ומים ונשטפות.
Nice.
עכשיו כמה שאלות מהירות. מה ההבדל בין סבון ושמפו? נכון? אז יש הבדל כימי.
שמפו זה לראש.
בשמפו יש הרבה פחות חומר ניקוי מאשר בסבון. הרבה פחות חומר ניקוי. כי הסבון הרגיל הוא מפרק ממש ממש חזק את השומנים. והשיער שלנו צריך את השמנוניות הזאת כדי להיות בריא וחזק. אז בעצם אין בעיה להסתבן עם שמפו, אבל ממש לא מומלץ לחפוף עם סבון או סבון רגיל או סבון ידיים. לא כדאי. מה ההבדל בין שמפו רגיל לשמפו נגד קסקסים? בשמפו נגד קסקסים יש חומר כימי חזק שמוסיפים לו, שבעצם פועל להרוג את הפטריה. הוא הורג, זה חומר אמיתי, כי מסתבר שקסקסים זאת פטריה שהיא על הראש שגורמת לכל הכילופים והנשירה. לא מומלץ לחפוף עם שמפו נגד קסקסים כל הזמן, כי האור מתרגל וזה נהיה פשוט פחות אפקטיבי. מה ההבדל בין סבון ועל סבון?
זה מה שרציתי לשאול, כן. חמש דקות.
אז על סבון זה פיתוח מודרני סינתטי לסבון, בעצם אין בו את העניין של השומן מן החי שיש בסבון אמיתי או מן הצומח. החליפו חלק במולקולה, שמו גופרית וחמצן, וזה אפילו גורם לעל סבון להיות קצת יעיל יותר מסבון. אז למה עדיין? שזה נשמע שהוא לא סבון, כי כן. הוא על סבון באלף, אבל הוא ממש ממש סבון, והוא פשוט, כדי שנכנסו לעידן התעשייתי, לייצר בכמויות ממש ממש גדולות, פיתחו את התחליף הזה. לסיום, שאלת השאלות. האם אפשר להכין סבון משומן של בני אדם?
פייט קלאב.
זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול.
נכון. והאם הנאצים הכינו סבון מיהודים שהם רצחו? אז יש קונצנזוס בין ההיסטוריונים שהגרמנים לא ייצרו סבון מרקמות שומן של אדם, בייצור המוני. בגלל זה גם מוזיאון יד ושם לא מתייחס לזה בכלל. אין כלום ביד ושם על עניין הסבונים. אבל ככל הנראה כן נעשה ניסיון לזה, שלא יבשיל לכדי ייצור מסחרי. זאת אומרת, זה נשאר בוטיק. כולל עדויות במשפטי נירנברג של נאצים ועובדים במעבדה ליד מחנה שטוטהוף בפולין, שסיפרו על ניסיון מתמשך שיוצרו כן כמה עשרות קילויים של סבון מגופות של יהודים שנרצחו, ואפילו כשפורסמה על זה כתבה ב-1942, תוך כדי השואה ומלחמת העולם השנייה, הניו יורק טיימס כתב על זה, הימלר עצמו הוציא הוראה לא לעשות שימוש לא ראוי בגופות. זה היה הומניטר גדול.
אפילו להימלר.
עד הסבון.
אתם יודעים אגב שסבא של ברדלי קופר עשו ממנו על סבון.
טוב, נסיים בפאן פקט, כדי קצת להרים אחרי זה. אם אנשים ברחבי העולם ישטפו ידיים כמו שצריך, מיליון אנשים לא ימותו כל שנה.
אני רצה לשטוף.
מיליון אנשים, אוקיי? זה היה פאן פקט נהדר לסיום. עכשיו נסיים בעוד.
איך הרמת אותנו?
בפאן פקט אמיתי, וגם קשור אלינו. בשנת 1927, חברת פרוקטר אנד גמבל, שאחד מתאגידי ההיגיינה הגדולים, היא הייתה אחד ממוצרי הסבון הראשונים שנתנו חסות לשידורי רדיו. הם עשו קדם, כמו אצלנו, לקוחות מסחריים, ובעצם פרסמו את מוצרי הסבון שלהן לעקרות בית שהזינו לרדיו. בעצם אלה היו תסקיטים ארוכים עם עלילות מפותלות, רגשיות, מלאות באהבות ובגידות. כאמור, קל היד היה עקרות בית, זה מה שצריך לספר להן, סיפורי אהבה פטלטלים, ושידורי הרדיו האלה כונו בשם שמחזיק עד היום
אופרות סבון.
כן.
וכך נולד אופרות סבון.
נהדר. עכשיו הרמת.
אז למה לא קוראים לתוכניות ריאליטי אופרות ג'יפים?
כי? חסות של הג'יפים?
כן, כאילו למה הפסקנו לסווג לפי החסויות?
טוב, נמשיך, יש לי עוד המון דברים על סבון.
יש לי תחושה שבהפסקה אנחנו עוד נדבר על זה.
כן, נשמע על סבון.
בוקר חדש. טל ברמן, תום
אהרון, אביה פרחי. הלו, בוקר טוב, מה קורה?
מה העניינים, נשמע?
טוב, תום, שוב עשית את המוב הזה של להגיע בשנייה האחרונה.
זה לא כזאת האחרונה, הגעתי בחסויות של התחזית.
נצעקה בבעלה,
שמי נצעק בבעלה, נכון.
איפה תום?
איפה תום?
ההפסקה של שמונה היא הכי מורכבת, זה גם פיפי, גם קפה, ויש תור לשני הדברים הללו.
ואי אפשר כבר לסמוך על מהדורת החדשות, שתהיה ארוכה כפי שהייתה בעבר.
נכון.
הייתה אשכרה מהדורה של איזה 2:40, משהו כזה, זה לא רציני.
כן, כלום, מה קורה בעולם?
אין פיגועים, אין הפגנות של נגד הפרקליטות על כתבי שום קלים באופן מוזר נגד נהגות שדרסו ילדים. אין כלום.
עם או בלי קשר לזה שאותם ילדים הם ממוצא אתיופי.
כן.
אנחנו לא רוצים לקפוץ למסקנות בנושא הזה, כי אנחנו באמת עדיין תמונה מנסה להתבהר, אבל כן, צריך
חשוב שיש לחץ ציבורי שפותח את השיח סביב זה. זה כי קל מדי הרבה פעמים פשוט לדפדף החוצה.
אחד הדברים הבאמת מוזרים פה זה שלא לקחו עדות בזמן מהסבא.
כן.
שזה ממש כאילו זה חודש.
כן. הוא היה שם בתמונה.
כן, ובדרך כלל לוקחים עדות אחרי דבר כזה ממש מיד אחרי, כאילו יום, יומיים. ולקח איזה חודש
אולי נחבר את המאזינים רק לסיפור למי שלא שמע.
כן, יש את הילד בשם רפאל עדנה, לפני 3 חודשים נדרס למוות על ידי אישה מבוגרת בנתניה
שחצה
את הכביש, היא נהגה עם ביתה או לא, אגב ביתה אומרת שהיא לא הייתה שם, אבל כן נרשם בדוח שהיא, כי האוטו בבעלות הבת, אז יש מה שנקרא שיוך נהגת, שיוך נהג, שזה אוטומטית מי שהבעלים. יש המון פרטים טכניים סביב הסיפור הזה. הגרסה של הפרקליטות בעצם שהיא נהגה במהירות המותרת, אז אתה יודע, אם אתה נוסע במהירות המותרת ופתאום מישהו קופץ לך לכביש, מה אתה יכול לעשות כבר? אבל הסבא טוען שהם חצו את הכביש והסתכלו ימין השמאלה, לא היה רכב. יש שם המון גרסאות, וכמובן בגלל שיש רופאה לבנה וילד קטן, נתניאתי, שחור, זה יוצר איזשהו פרדיספוזיציה לעוול. וכאילו היא קיבלה איזה כתב אישום רק על הפקרה ולא על התאונה, כי המשיכו לנסוע. והיה שם איזה טיפול במוסך אחרי זה.
כן,
זה
טיפול במוסך.
כן, זהו. היא לא עצרה בסיטואציה עצמה, ואז לקחה את האוטו למוסך מתישהו אחרי. וכן, וההורים מאוד כואבים עכשיו, דורשים תשובות וצדק. וגם אם כל הסיפור הוא קושר לגמרי, מה שאנחנו עדיין ממתינים לדעת, אני חושב שבמקרים כאלה הדוברות גם של המשטרה וגם של הפרקליטות צריכות להיות שני צעדים לפני הדבר הזה, ולהיות שקופים ותקשורתיים ככל האפשר, כדי שלא תעלה התחושה הזאת שלפעמים מצדקת שיש פה גזענות.
כן. קבענו, בוא נעשה את זה גם שקוף מול המאזין. אם יש את הסרט על צביקה פיק, סרט תיעודי שעלה ב-YES.
כן.
והוא עושה הרבה הרבה רעש, הרבה מחלוקת, הרבה שיח סביב איך מוצגת דמותו של פיק בסרט הזה. שהוא כולל רעיונות איתו, היוצרים ליוו אותו גם לפני מותו, וגם, וזה, אבל כמובן הסרט הוא בדיעבדי.
זהו, במהלך העבודה על הסרט בעצם צביקה פיק נפטר, זאת אומרת, באמת יש קטעים שלו, הוא משתתף בסרט פיזית, מדבר.
כן, שהוא כבר
זה
אחרי
לא, אירוע. זה לא סרט שנעשה רק באמת בדיעבד, אלא ממש הוא חלק ממנו.
כן.
כן, וקבענו לראות אותו, ואני ראיתי אותו.
את ראית אותו, ואז טל ראה אותו, ואתמול הכריז שהוא ראה אותו, ואז הבנתי שאין לי ברירה. אני, כי לא שלא רציתי חלילה לראות אותו, אבל כידוע, חיי לא מאפשרים לי בכזו קלות. ואז אתמול הצלחנו, אשכרה, היה הרדמה יחסית סבירה, בשעה יחסית סבירה, והצלחנו לצפות בסרט. עכשיו כולנו מסונכרנים על הסרט, ונוכל לדון בו.
וגם אמרנו שלא נדבר עליו לפני השידור, כדי שנוכל לדבר על זה בשידור בצורה הכי נקייה. כי כאמור, היו כמה דרמות עם הסרט הזה, והוא מקבל הרבה ביקורת גם קשה. יזהר כהן עזב את ההקרנה באמצע. קראתי טור מאוד מנומק ומעניין של גל אוחובסקי, פוסט שהוא כתב על שהסרט הזה לא נעשה מתוך אהבה לצביקה פיק.
נכון.
ואוקיי.
אוקיי.
אני מקווה שבאזינים שלנו באמת צפו בו, ואם לא...
אז כדאי לכם לצפות. זה אני חושב שאנחנו כולנו מסכימים פה. אני חושב שאחד מהדברים המעניינים בסרט, זה שהוא מציג דמות עגולה. אני לא חוויתי אותו כסרט שנעשה לא מאהבה לצביקה פיק, אלא ההפך, דווקא מתוך רצון לקחת את האדם הזה, ולספר גם על הצדדים יותר יפים שלו, וכן דוברו שם הצדדים היותר יפים שלו, וגם על הצדדים הפחות יפים שלו. הוא אדם, הוא מורכב, וקצת מאסנו בדוקויים שהופכים אותך או למלאך או למפלצת, לא רק דוקויים, גם ביופיקס וחצי באלה. ואני חושב שזה דווקא מעניין שאפשר לקחת אדם ולספר את כל המטען שלו ככל שאפשר לתפוס אותו.
זהו, כולנו מסכימים שסרט דוקומנטרי הוא לא סרט שצריך להלל את מושא הסרט, צריך להיות נאמן שנייה למציאות. וזה בסדר שהסרט הוא לא מעלה לצביקה פיק, אבל אני דווקא פחות חושבת כמוך שזה הראה דמות עגולה, כי אולי זה הראה דמות עגולה, אבל מאוד מאוד שטחית. זאת אומרת, גם את הדברים הרעים שמוצגים בסרט, אני לא יכולה להבין מאיפה הם באים. ואני תוהה מה היה קורה...
יכולה לפרט דוגמאות?
נגיד אם זה שהוא בן לניצולת שואה, איפה זה השפיע עליו? זה שהוא מתואר כאדם שלא אוהב לשלם, על מה זה יושב בדיוק? אני לא הצלחתי למצוא את התשובה בסרט. אבל יש את העניין הזה גם של סבבה, הבן אדם היה אישיות בעייתית, אבל אפשר לשמוע על אנשים בסוף השורה התחתונה, כאילו השיח שאחרי הסרט הזה זה על קוטנר. בואו נשים את זה על השולחן. יואב קוטנר,
לא רק. קוטנר יושב שם בסרט, קוטנר מבקר הרוק והמוזיקה הישראלית, אדם ש תרם ועשה וקידם, ובעצם הוא סוג של האורקל של הביקורתי והעיתונאי והשדרני של כל מה שקשור במוזיקה ישראלית, בעיקר רוק ישראלי, וזה בדיוק כאילו הבחנה שחשוב לשים עליה את האצבע.
והוא מבקר המוזיקה היחידי בסרט. עכשיו זה אדם שבזמן אמת, כן, הוא מבקר המוזיקה היחידי בסרט, בזמן אמת הוא בז לצביקה פיק, וגם פה בסרט הוא בז לו.
אבל הוא מדבר על הבוז הזה, גם על הבוז של בדיעבד, וגם על אני לא יודע אם היום הוא בז לו באותו אופן שהוא בז אז, אבל שהוא בז אז, אבל הוא מדבר עליו גם בצורה קצת מפוקחת. הוא אומר, אני כבר לא מדבר באופן שבו דיברתי, אני...
אבל אז הוא לוקח תקליט שלו ואומר פתט.
זה לא היה נעים,
זה היה מאוד מאוד לא נעים. עכשיו, יש באותה נשימה שי קרם, שהוא המנהל האגדי של דנה אינטרנשיונל, מדבר על צביקה פיק ומציג גם את הדברים הפחות נעימים של צביקה,
אבל גם מדבר עליו בזלזול ועושה חיקויים שלו, וכאילו באיזה, כאילו באיזה מין סרקזם, כאילו מפרגן, אבל בעצם זה, יש שם גם אמירות אכזריות.
נכון, אבל יש שם גם מערכה.
יש שם מערכה, שומעים, וגם בסוף כששי קרם מתאר את תקרית הפסל, כשצביקה פיק וכשדנה זכתה באירוויזיון, הוא
אחד המצחיקים.
כן, והוא אומר שצביקה פיק הוא לא עזב את הפסל הזה גם בשדה תעופה וזה, והוא אומר יש שם משהו מחמיר לב. עכשיו, זה בדיוק ההסתכלות של המחמיר לב, להגיד מחמיר לב על אדם לעומת להגיד פתט.
נכון.
וגם שי קרם ודנה בסוף, כן, יש שם איזה עניין אישי, היה שם סכסוך בין קוטנר שיכול להגיע בצורה כן אובייקטיבית לדבר. הוא גם יכול להגיד בסופו של דבר, בתור מבקר מוזיקה, בדיעבד של הדיעבד של היום וראי הדברים, לא אהבתי את זה אז, בזתי לזה, אני יכול לבוז לזה גם היום, אבל זה אי אפשר לקחת מזה שצביקה פיק המציא פה את הפופ, הוא אחד מחלוצי הפופ הגדולים,
אבל אז מביאים
את
קובי, אבל אז מביאים את קובי עוז שיגיד את זה, וזה היופי, שאתה מביא מישהו כמו קוטנר שהעמדה הביקורתית שלו היא ברורה, והסרט לא מאמן את העמדה הביקורתית שלו, או אפילו לרגעים אני מסכים איתך יותר מביקורתית, היא אפילו תוקפנית. הוא לא מאמץ אותה, הוא מציג אותה, ומציג אותה גם במקומות היותר מנומקים שלה, אבל אז מולה הוא מציג את, לצורך העניין, קובי עוז, שבאמת מרעיף עליו שם שבחים,
כן, אבל קובי עוז הוא מוזיקאי ולא מבקר מוזיקה.
בסדר, זה עוד יותר חזק בעיניי, להביא מוזיקאי שהוא דווקא לא בדיוק גם מאותו ז'אנר של צביקה פיק, ככל שאפשר למקם מישהו מהם על ז'אנר מסוים, והוא בא ואומר, זה אחת ההשפעות הכי גדולות שלי, הוא עשה ככה ראשון, הוא עשה ככה ראשון, הוא עשה ככה ראשון, הוא עשה ככה ראשון, לא זוכרים לו את זה, לא מעריכים לו את זה, ואז אתה רואה את זה מול קוטנר ואתה מחליט, זה היופי בעיניי בדבר הזה, ולכן זה עגול.
אני אשמח גם להשתתף. אני חושב שזה סרט מעולה, אני חושב שזה סרט קשה לצפייה, ולא הייתי רוצה להיות מישהו שממש אוהב אישית את צביקה פיק שצופה בסרט הזה, אבל מבחינת עבודת דוקו הוא סרט מצוין, כי הוא באמת מביא בלי... בוא נגיד ככה, באקולייזר הזה של רחמים וחמלה, כן אפשר היה טיפה להגביר יותר את החמלה, כי בכל אופן עוסקים במישהו שמת, מישהו שאיננו איתנו. נכון. אבל זה גם חלק מהסיפור של צביקה פיק. צביקה פיק, והסרט הזה עושה את זה, אני חושב, היטב, צביקה פיק, הוא היה יותר, היה לו יותר משבר מאשר קריירה. אוקיי? זאת אומרת, העשור הגדול של צביקה פיק בין בשנות ה-70 עד תחילת שנות ה-80, הוא היה הצלחה אדירה, אדירה, פנומנלית, באמת מטורפת, אבל הוא לא זכה להכרה האיכותית בדיוק מצד המיליה.
הממסד, הוא לא קיבל את האישור מהממסד.
הממסד, האליטיסטי האשכנזי, זמרי האספסת, כפי שקורא להם, אני לא זוכר מי ב...
קובי מצטט את זה.
כן, קובי עוז. כן. ובדיוק ההיררכיה הזאת של אריק איינשטיין, שלום חנוך, שהם היו הנסיכים של הרוק. אגב, אפילו בדוקומנטרי על שלמה ארצי שהיה לפני כמה חודשים, גם הוא דיבר כל הזמן על הכמיהה שאלה בדיוק יעריכו אותו.
אבל זה לא רק הוא, כל אחד שעושים עליו דוקו, אתה תמיד תשמע את המשפט הזה, זה גם חוצה מדיומים אפילו, זה אפילו לא רק זמרים.
כי פעם זאת הייתה גם המדינה, וזה גם היה הרבה יותר מקובל בעולם, זאת אומרת, יש את האיכותיים ויש את הלא איכותיים. יש את הגלי צהל ויש את הרשת ג', יש את האופרה ויש את ירדנה. זה כמובן יושב על המון המון פערים ושסעים אחרים בחברה הישראלית, אשכנזים, מזרחים, אזרחים, ניצולי שואה, ותיקים.
צברים, עולים.
כן, יש המון שם, והוא באמת...
גברים נשים, כמובן.
הוא באמת היה הזמר של ישראל השנייה, שאז תחת ההגדרה הזאת הסתופפו פנימה המון מגזרים, שהם לא האשכנזים הוותיקים, נקרא לזה ככה, אלא גם העולים וגם ניצולי השואה וגם המזרחים. העבודה, החברה, הוא היה גיבור, צביקה פיק, שלא זכה ליוקרה, אוקיי? הוא זכה להצלחה, הוא לא זכה ליוקרה. אבל אחרי זה, שנות ה-80, אני כשגדלתי בתור ילד, נער, צביקה פיק כאילו היה פתטי. הוא היה בדיחה, אוקיי? והסרט הזה לא עושה לו הנחות גם אחרי מותו, במובן של להציג את התמונה הזאת. ידעת שצביקה פיק... הוא מוצג כמשהו נלעג בתקשורת. בשנות ה-80 עם השיער והבגדים האלה, זה כבר היה נראה לא רלוונטי, מה שמאוד הצליח בשנות ה-70. ואגב, רק בדיעבד היום, 40-50 שנה אחרי, אנחנו יכולים להגיד איזה עבודה מדהים. קודם כל, הוא כמובן כישרוני בצורה פנומנלית, אבל גם העובדה שהוא אתגר את המיניות הסטרייטית, הזכרית, וגם בגלל זה הוא עורר את הזעם, אני חושב,
כי הוא לקח מבואי, אבל הוא לא באמת עשה את המוזיקה של בואי. זה מה
שקוטנר אומר שם.
נכון, נכון, אני אומרת,
אבל זה גם
פופ.
זה 100%.
אבל לישראל של המלחמה, שאלופי צהל למה הסלבס, של שנות ה-70, טראומת יום כיפור, כל הסיפור הזה שפתאום לקחת גבר והוא עם שיער ארוך והוא עם איפור והוא עם לק, והוא מצד שני גם כאילו שוכב עם מאות מעריצות שלו, זה היה נורא נורא מאיים ומוזר, וקל לעשות. צביקה פיק כאילו סבל מבריונות תקשורתית.
וגם אז היה אפשר לגבש קונצנזוס של התקשורת. התקשורת הייתה מאוד קטנה, היא הייתה מאוד מאופיינת והומוגנית, ואם מישהו לא בא טוב לקונצנזוס הזה, הוא היה אפשר לגמור אותו. זה צריך לזכור גם שזה היה העולם פה.
ואיפה הסיפור הזה מקבל את העוד טוויסט טרגי? הרי מתי הוא כאילו התחיל את הקאמבק שלו? שנושא המקבעת חברו אליו להופעה משותפת. נושא המקבעת היו כאילו להקה הכי קולית, הכי מגניבה, הכי כזה, כן, של האנדרגראונד, התל אביבי, למרות שהם באו מירושלים בכלל. וגם החיבור שלהם אליו, הוא היה בקטע, אוקיי, זה היה אירוני, זה היה מודע לעצמו, זה תראו איזה, איך אנחנו מגניבים, שאנחנו כאילו making צביקה פיק cool again. ושם הוא התחיל להמריא, והסופה של הטרגדיה הזאת זה שאת ההצלחה הגדולה עם דיבה ואירוויזיון וזה, לא הוא ביצע. כן? זה ממש נוגע ללב, זה ממש שובר את הלב. עכשיו, יחד עם זאת, הוא כנראה היה טיפוס מאוד מאוד בעייתי כבן אדם. איזה נרקסיזם בלתי נשלט, שגם החברים הכי קרובים אליו אומרים, לא עניינת אותו באמת.
היית מדרגה במדרגות שלו לגן עדן.
הסביבה הייתה פונקציונלית מבחינתו, הוא רק השתמש באנשים כדי לקדם באיזה אופן חסר מודעות את המותג הזה, צביקה פיק, ורק אדם שהוא כל כך מכחיש את הסביבה ואת המציאות, אני חושב באיזשהו אופן יכול לשרוד תחת עשור שלם שבמסגרתו הוא נחשב בדיחה ארצית, ועדיין להמשיך עם הגינונים האלה של הסופרסטאר, למרות ששמונה אנשים קונים כרטיס להופעה שלו.
אבל זה מדהים, עכשיו... זה מדהים, כי אתה גם שומע אותם מספרים איך בכל הופעה, גם אם באמת בצוותא 2 היו חמישה אנשים, הוא עלה ונתן את שואו חייו.
נכון.
ואילולא הוא היה ממשיך באופן הזה, לאורך כל התקופה הבאמת נמוכה הזו, הוא לא היה יכול להגיע לטופ שוב. הוא לא היה יכול. כי אתה חייב את הדבקות הזו, וזה זו תכונה מדהימה.
עכשיו, עוד נקודה שם שגם זה, הרי, בוא נגיד, מאז שדיבה והאירוויזיונים, ואז הוא היה שופט בכוכב נולד וכל הסיפור הזה, הוא גם היה כדמות הרי, נכון? גם בכוכב נולד.
אבל עם חצי מודעות.
כן, כן. עצם זה שרואים, אני לא יודע אם הוא קלינית היה בפוסט טראומה, אבל שהוא סירב להוציא חומרים חדשים.
כן.
כי הרי מה שהוביל למפלה בתחילת שנות ה-80 זה שינוי קו וחומרים חדשים. ובעצם הוא אמר, הקהל לא רוצה את החומרים החדשים שלי. הוא פחד להוציא את החומרים. זה גם, כל הסרט הזה הוא מביא מיקס של דברים שהם נורא נוגעים ללב ושוברים את הבן. מצד שני זה קרינג' קשה ורחמים ובגלל זה אני חושב שהסרט הזה כמוצר קולנועי,
מוצר טוב.
הוא טוב מאוד.
מוצר טוב מאוד.
להגיד לכם שאדם היה רוצה אולי שיזכרו אותו ככה, לא בטוח.
לכן אני רוצה שנייה לפנות אליכם בבקשה. אני לא יודע אם על מישהו מאיתנו יעשו דוקו אי פעם, ואני לא יודע מי יהיה הראשון שיעשו עליו דוקו, אבל בואו נעשה ברית, ברית נגד תינופים בדוקו אחד על השני. אם עושים עלייך דוקו אביה, אנחנו לא מתנפים, אבל גם ההפך.
אני חושב שאנשים, א', לא.
סליחה? ככה הפלתם אותי על הפרצוף?
אני לא חושב שמי מהאנשים שיושבים שם חשב שהוא מטנף על צביקה פיק.
קוטנר בטוח חשב.
וגם עם קוטנר, אנחנו קצת זה, אבל קוטנר הוא גם הרי, הוא מיצג של ה... קוטנר מבחינתי הוא גיבור, אוקיי? מה זה גיבור? הוא מישהו שאני מאוד מאוד מעריך.
כולנו פה מעריכים אותו ואוהבים אותו, גם אישית.
ואישית גם, באמת. אני חושב שהוא באמת צריך לקבל פרס ישראל מתישהו על העבודה שהוא עשה למען המוזיקה הישראלית. אבל כאילו לא מדברים ככה כבר.
לא. וגם יש איזה רגע שהוא מדבר על להזדקן בדבר, ולהזדקן ושזה נהיה פתטי. והוא חוטא בדיוק במקומות האלה, כי רבק, פשוט מבחינה, אתה מבקר המוזיקה ואתה חייב להתייחס לזה שבסוף השירים של צביקה פיק
הם שירים גדולים,
זה נכס צאן ברזל,
הם שירים ענקיים,
אתה חייב, אתה לא יכול.
הם באמת נפלאים ויפים ומרגשים.
אף אחד לא כתב כאלה אינטרואים וכאלה מלודיות, זה באמת.
ויכול להיות שזה לא לטעמו, אבל הוא חייב להכיר בזה ולהגיד בזה.
ולכן, כי השתנתה ההסתכלות, בגלל שהכל נפתח נורא לצדדים, כבר אין את הסמכויות האלה שיגידו טוב, רע, שווה, לא שווה. והיום אנחנו, כשמישהו, פתאום אנחנו שומעים אותו מדבר בטרמינולוגיה הזאת, זה פתאום נראה לנו מוזר.
כן, אבל זה נגיד בחירה של יוצרי הסרט, האם לתת את הקלוז'ר הזה לצביקה פיק, שמבקר מוזיקה, מגיע ואומר, וואלה, בדיעבד הוא נכס צאן ברזל.
נכון, ופה עניין החמלה.
בדיוק, וכאן זה הבחירה, והם לא נתנו לו את זה, וזה מה שהחמיץ לי את הלב בדבר הזה. סרט טוב.
אבל מצד שני, זאת האמת. כאילו, זה מה שאנשים אמרו.
אמרו, אבל היום, אני לא בטוחה אם ניקח את כל מבקרי המוזיקה, והם יגידו את הדבר הזה, הם יבוזו לזה.
אבל הטרגדיה היא שהוא רצה את ההכרה של מי שלא מוכן לתת לו.
אבל אני בטוחה שנוכל למצוא את האנשים שיכולים, זה אפילו לא הכרה, זאת עובדה, ויגידו את זה בכל רם, ולא מנהל את ההפקה שלו. שאומרת, בסוף אתה שומע את...
מרילו.
כן.
נכון. אז את מה שאת אומרת עכשיו, את זה אני מבקש לדוקו שלי. בסדר?
אל תדאג,
אנשים שהיו נגד ועכשיו הם בעד.
נגיד רק ששי להב ורון עומר הם יוצרי הסרט, ואני חושב שזה באמת סרט שנורא נורא חשוב לראות, ווואלה, סיימתי אותו באמת, וזה קשה, זה סרט שהוא הופך את הבטן, הוא לא אנדרטה, הוא לא שיר פרידה, שיר הלל לפרידה מצביקה פיק, הוא ממש לא, אבל זה כן עשה לי חשק לשמוע צביקה פיק.
100%.
וכן לחזור אליו.
וקצת להתגעגע לאדם גם. כן, קצת להתגעגע לאדם.
מי האדם? זה העניין. אנחנו מכירים את הדמות.
לדמות, אוקיי.
איתי הוא התחיל פעם.
וואלה. אני מפחד לשאול...
חומלת.
איך הגבת? מת אב ומת אלול ומת חומם
עודי ועודות הפועל מודים לכם על השיר הזה ששמתם, זה מאוד הרים את מצב הרוח שלנו.
למה? איזה שיר סיטנה, איזה שיר, איזה מילה כבר...
וואי, 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 שתהיו בריאים, באמת.
מה יש של הפועל?
מת מישהו, ומת מישהו.
לא להגיד, רק אנחנו לא...
לא, לא חולה, זה כל שיר צומצר.
חוזרים עם הסיפורים שלכם על איזה סטריאוטיפים לגביכם, הם נכונים פשוט. היו שני סיפורים טובים.
כן, הייתה אישה מרוקאית כועסת, ואישה פולניה שמבשלת תפיל.
אבל גם האישה המרוקאית הכועסת, היא אמרה, קודם כל אני חצי חצי, ולגמרי קיבלתי את זה מאימא שלי,
שהייתה
אישה
בעצמה.
מרוקאית כועסת, ועם כל המודעות העצמית וכל הזה, ו... נכון, והמטבח האשכנזי התפל. אז זהו, זאת אומרת, זה כאילו סטריאוטיפים, קלישאות, אבל מה לעשות, לפעמים נכונים. ספרו לנו איזו קלישאה של הסטריאוטיפ שלכם, אתם בעצמכם. 1-900-7299-99, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אלון, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים, אלון?
מצוין, מה איתכם?
בסדר גמור.
אלון, אתם מספרים לנו הבוקר על איך אתם, הסטריאוטיפ שלכם, איך הסטריאוטיפ לגביכם הוא נכון. כבר אתה מקבל 300 שקלים למימוש במעל 100 רשתות, מסעדות ובאתר שופרסל טראבל, להשיג בסניפי הרבה. שופרסל בי ובאתר גיפט קארד שופרסל. ספר אלון, על מה מדברים?
טוב, אני ממוצא הודי, כאילו גדלתי בארץ וחונכתי בארץ, אבל מוצא הודי.
איזה סטריאוטיפ יש על הודי?
טוב, דבר ראשון, אני לא למדתי, אבל אני יודע משום מה לרקוד.
מה, הריקודים של סרטים הודים, בוליווד כאלה?
כן, בדיוק.
אתה מתחבא מאחורי עצים וכאלה?
תקשיב, כבר קרה גם כמה פעמים.
כי זה יוצא לך בטבעי, או כי במודעות העצמית אתה עושה ריקודים של הודים?
זה יוצא לי בטבעי, כי גם בצעירות האם שהייתה רקדנית, נראה לי זה בשורשים פשוט, בגנים.
כן.
מה זאת אומרת בטבעי? רגע, מה המוב רגע של...
זה הרבה ידיים, הרבה תנועות האגן, דברים כאלה.
אוקיי.
כאלה.
כן, אבל כאילו זה בא טבעי, זה אשכרה בטבעי, זה לא...
כי זה מה שאתה רואה, זה סביבת הגידול שלך, אם אתה רואה את אמא שלך רוקדת ככה.
זה כמו שאת רואה ילדים אפרו-אמריקאים רוקדים כאילו...
לא, הם פשוט רוקדים טוב.
מה זה טוב? הם רוקדים גם בסגנון מאוד ספציפי, כי זה מה שקורה.
גם אני רוקד בסגנון מאוד טוב, זה בסגנון הודי.
אבל רגע, אתה בא לקלאב ואתה נותן את המובז האלה?
קרה לי, זה יצא לי מדי פעם, בגלל זה חבר שלי לא רוצה ללכת איתי יותר למועדון.
לא, אתה חייב, אז נגיד מה, מסיבות, חתונות, כאלה, פשוט באיזה שלב שאתה משתחרר, יוצא לך הודי?
כן.
אם אתה שותה וכזה, אז זהו, אי אפשר לשים.
אני זה כבר לא יכול לשתה לי, גם יוצא לי לפעמים מבטא הודי.
גם עוד שנייה אתה משחרר נחש גם מקופסה.
אבל אתה נולדת בארץ, אתה אומר, כן?
כן, נולדתי בארץ וחונכתי בארץ.
אתה דובר הודית?
אני מבין, אבל לא דובר.
יש מלא שפות.
כן, מה זה, הינדית? הינדית?
מראטית, מראטית.
מראטית. מאיפה המשפחה?
מבומביי, מראטה, מראשטה.
אתה יכול לנסות לתאר את התנועות ממש...
זהו, מה הצעד? המוב כאילו כמו הצעד התימני, יש צעד תימני שזה מובהק.
אז זהו, יש הרבה תנועות עם הראש ותנועות עם הידיים, כאילו לשחק עם הידיים כזה בתנועות נחש והרבה גם תנועות אגן.
זה בדיוק... אני מדגים. עם הראש, הרי מה שיפה בהודים...
אתה לא עושה פה פשעי שנאה בולפן.
למה? זה מחווה לתרבות. הומאז' לתת היבשת.
אני אגיד לכם משהו יותר מזה. אני לפני כמה שנים נפלתי, קיבלתי מכה בראש, ועכשיו יש לי סימן בדיוק בצורה...
די, נו.
אדוני, כן.
שלח תמונה.
אתה נולדת להיות מלך הודו, כאילו זה...
אני אשלח לכם תמונה גם.
תגיד, אתה עושה עם הראש, בוא נגיד, בתרבות המערב יש לא עם הראש, ויש כן, אצל ההודים יש את הדבר הזה, שהוא כאילו נדנו, טלטו לראש כזה מימין, ימין השמאלה, ימין השמאלה, שמשמעו, אני שומע מה שאתה אומר, ואני לא בהכרח כאילו מסכים או
הציית. יש לזה הרבה משמעויות, יש לזה המון משמעויות.
אז אתה עושה את זה?
זה לפעמים, שאם אני מסכים עם מישהו, אז זה יוצא לי.
יואו!
שמע, אני משתגע.
אתה עושה את זה כרגע?
אם הייתי מנהל שיחה עם בן אדם, והוא היה פתאום דופק לי את התנועה הזאת, הייתי נגנב. הייתי נגנב על המקום.
יפה.
גם אני אוהב שהכל קורה לך בטעות. בטעות נשברו לי כמה צנצנות ויצא קארי, אני לא יודע מה זה קרה.
קארי זה החיים.
באמת זה החיים, האמת זה טעים בטירוף. תודה רבה אלון, ביי, בוקר טוב.
תודה אלון.
ביי ביי. מירי?
היי, בוקר טוב.
היי מירי.
בוקר טוב, מה העניינים מרים?
היי, בוקר טוב, אני בדיוק עוצרת רגע בצד.
בסדר, מירי, קבלי 300 שקלים למימוש במעל 100 רשתות, מסעדות, ובאתר שופרסל טראבל, להשיג בסניפי שופרסל בי ובאתר גיפט קארד שופרסל. כן, מירי, ספרי איזה סטריאוטיפ של עצמך, את בעצמך.
אוקיי, אז ככה, קודם כל, כבר חוויתי את זה גם במקום העבודה שלי, שחברות הן כיום חברות שלי טובות, פשוט בפעם הראשונה שראו אותי, אז אני מקועקעת, אני שחומה, אני תימניה. מה גם שבאותה תקופה היה לי רכב שברולט קמרו. אז כאילו נפלתי לתחת הסטריאוטיפ הזה של ארסי, של המזרחית הטיפוסית, אני אומרת את זה במרכאות, אני מאוד הגיעה במוצא שלי. ולאט לאט הכירו אותי, שאני בכלל באמת בן אדם רגוע, ש... אני אפילו קצת חננה איפשהו, אם זה סוג המוזיקה שאני שומעת, הדברים שאני מתעניינת בהם, ובאיזשהו מקום, כאילו, המראה החיצוני, הרבה פעמים, כאילו, מתאה, ולא פעם ולא פעמיים אמרו לי את זה. אז כן, אז זה המקום שאני...
אז את לא מקיימת את הסטריאוטיפ לגבייך בעצם.
נכון.
כן, נכון, אני לא. יש לי אהבה מאוד מאוד גדולה למוצא שממנו אני באה.
ברור, ברור, ולמרות שאני גם לא יודע בדיוק על איזה סטריאוטיפ את מדברת, אם את נגיד אומרת כאילו, סליחה, זה עכשיו יהיה דיון קשה, כן, אבל כאילו מזרחית טיפוסית כמו שאמרת, לא הייתי בהכרח משייך את זה לקעקועים נגיד.
או לשברולט.
או לשברולט קמארו כזאת.
לא, אבל באותה סיטואציה שדיברתי עליה, שחוויתי, אז אלו היו הקריטריונים.
כן.
כן.
זאת אומרת, את מתארת סיטואציה ספציפית אחת.
נכון, בדיוק.
שהייתה בטח לא נעימה, והיית צריכה כאילו לעבוד קשה כדי להוכיח ההפך.
לא הייתי צריכה לעבוד כל כך קשה מהבחינה הזו שאני יודעת מי אני ומה אני, אבל הייתה איזושהי סיטואציה שנכנסתי לחדר מורים, והיו שם שתי בנות שניסו לנסח משהו, ואז כזה אני באה אליהם כולים עם כל ה...
קעקועים,
יכולת הוורבלית כן, שלי וניסוח, וכאילו נראה קצת, זה היה נראה קצת איזושהי דיכוטומיה מסוימת, כאילו איך שאני נראית ומה אני כאילו
הכנסת גם את הדיכוטומיה כדי לנפץ את הסטריאוטיפ. תודה, תודה מירי, ביי, בוקר טוב.
יש דבר שמחרפן אותי, אני חייבת להגיד את זה,
הפרסומות שצריכות להיכנס?
כן, זהו, אחרי זה, נדבר על זה מתישהו.
אבל למי ניתן את הפרס?
נו, למי שענה, למשימה, מה? סליחה שאני...
שזה אלון.
כן, זה אלון.
אתה בטוח?
אני אעשה ככה עם הראש.
לא סהיב. אז אלון, 600 שקלים נוספים לגיפט קארד, למימוש במעל 100 רשתות, מסעדות ובאתר שופרסל טראבל, להשיג בסניפי שופרסל בי ובאתר גיפט קארד שופרסל.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, אז בעודנו מדברים פה על צביקה פיק וכולי ודברים באמת ברומו של עולם, מתרחש, עדיין ממשיך להתרחש הדבר המשמעותי, הגדול, המפחיד, המעורר תקווה, התקדימי כמעט, ביותר שהוא המלחמה באוקראינה.
שכאילו בסה שזה לא מתקדם, כי היה שם סיפור שהתהפך, אבל גם הוא לא קורה, נכון? בהתחלה זה התחיל, וכולם, זה היה ברור, תוך 24 שעות הרוסים מוחקים את האוקראינים, ואז לאט לאט היה טוויסט, ומתקפת, והאוקראינים בולמים, ואז יוצאים למתקפת נגד, כדי לשחרר את כל השטחים הכבושים וכו'.
נכון, והיא לא מתקדמת כמו שהיינו רוצים.
כן, פשוט איזו מין סטגנציה, פה כפר, שם כפר.
נכון, וגם כבר יש... זה גם מורכב, כי יש אצבע מאשימה כלפי המערב שלא מתקדם באספקת הנשקים המתקדמים כפי שהוא יכול היה וכפי שהיה משנה את רוחות המלחמה בשלב מוקדם יותר, וגם כל פעם מציבים איזשהו גבול אדום ואז בסוף עוברים אותו, עוברים נתמוך בנשקים אבל לא נספק טנקים, ואז מחליטים כן לספק טנקים.
כי זה להסתבך עם רוסיה. כן,
זה מורכב, מורכב כאמור מורכב. אבל אחת מההשלכות של המלחמה הזו זה שאחרי הרבה מאוד שנים שתקציבי הביטחון של מדינות אירופאיות היו נמוכים מאוד, כי הם חיו במין שעננות פוסט מלחמה קרה כזו שאומרת, אוקיי, לא, הכל בסדר, אפשר לשחרר מזה, הם מתחילים להעלות את תקציבי הביטחון שלהם. ואלה חדשות רעות לאזרחי אירופה אולי, אבל חדשות טובות לאזרחי מדינת ישראל, שהיא כידוע יצרנית נשק מתקדם טובה מאוד. והשבוע התבשרנו שגרמניה החליטה לרכוש ב$3.5 מיליארד את מערכת החץ 3 של התעשייה האווירית.
שזה דרש אישור של האמריקאים, כי מערכות כאלה אנחנו לא יכולים למכור הרי סתם ככה בכיף שלנו, אפילו אם זה
נכון,
וכמה אירוני שזה לגרמנים, מערכת הנשק המתקדמת ביותר שיהודים פיתחו אי פעם.
יכלו לחכות לחץ 4 ואז המחיר היה יורד.
כן, אם זה היה אבא שלי אחרי הרכש בגרמניה, אז כנראה שזה מה שהיה קורה.
גם כשהיה יוצא חץ 4, כמו אייפונים, חץ 3 היה מפסיק לעבוד ככה.
כן, פתאום הוא נהיה יותר איטי, הבטריה של חץ 3 בקרשים.
אחוזי פגיעה.
כן, אבל 3.5 מיליארד דולר שנכנסים לכלכלת ישראל.
כן.
זה נייס.
צריך.
צריך.
צריך
אותם. יש הרבה הסכמים קואליציוניים לקיים, כן?
לא שהם ייכנסו כל 3.5 לקופה.
האם זה יגיע אליי איכשהו?
לא.
נכון? בהחלט שלא.
למה לא?
כי זה אף פעם לא מגיע אליי, אוקיי? זה אף פעם לא מגיע אליי.
בואי, יש כאלה חוסרים, מערכת הבריאות. אנחנו יודעים איזה מגזרים הרי נהנים מכספים שנכנסים ואיזה פחות נהנים. מערכת הבריאות בקריסה טוטלית. משרד התחבורה לא מתפקד.
החינוך עם הלב ועבלה.
החינוך בזוועות.
הלאה בבעלה.
יש כל כך הרבה תחקירים ומנהלי ומנהלות בית ספר מתחננים שאנשים יבואו להיות מורים, מתחננים. ברמה שפונים לתלמידי י"ב שהרגע סיימו, בואו תהיו מורים, לא מחליפים כאלה זה, אלא מורים, מורים ומורות.
מה שרק מדגיש את הצורך, בהמשך המלחמה באוקראינה.
בהחלט.
כדי להכניס עוד כספים.
כי אולי פירורים בסוף ייפלו למקומות הנכונים.
בדיוק. אולי נבקש מהמאזינים שיסמסו לנו איך אתם הרווחתם מטרגדיה של אדם אחר. כי המלחמה באוקראינה היא אכן האירוע הטרגי ביותר שמתרחש כרגע. באמת עם התקפות חוזרות ונשנות על מרכזי אוכלוסייה באוקראינה. והרבה אנשים צריכים להתגונן מפני מקרים כאלה. ולנו בדיוק יש את מערכת ההגנה הזו.
אז רעיון יפה. כן, ויאללה, תהיו כנים, גם זה וואטסאפ, זה אנונימי, אנחנו לא אומרים שמות.
רק לי לתדע מי אתם ועל התמונה שלכם והוואטסאפ.
אז איך הרווחתם מטרגדיה של מישהו אחר? זה באמת יכול להיות מרושע, וזה יכול להיות גם במקרה.
לפעמים זה קורה, נו, מה לעשות?
שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה אישית, מה קורה?
מה עניינים?
סיידר!
אתם צעקתי לעצמי באוזן. ביקשנו מהמאזינים שישלחו אלינו וואטסאפים ויספרו לנו איך הם הרוויחו מטרגדיות של אחרים. אני מאוד מקווה אגב שפירטו גם הרווח וגם הטרגדיה, כן?
חובה.
אחרת זה סיפור לקוי.
סבתא של בעלי, אמא של חמתי, נפטרה בערב ליל הסדר, ולכן מאז אני פטורה בליל הסדר אצל חמותי, ואנחנו בכלל חוגגים בבית בפורום מצומצם, בלי ריבים, בלי בלגן.
וואו.
כי הסבתא נפטרה בערב...
בדיוק בערב ליל הסדר, ומאז כל שנה זה כאילו לזכרה, לא עושים ליל הסדר בבית של...
לא עושים בבית, יש עוד בתים.
יש עוד בתים, של משפחה מורחבת.
כן, נראה לי אבל שהבעיה שלה ספציפית זה לעשות אצל חמותה ליל הסדר.
כי מה, זה ישכיח את זכר סבתה?
לא, היא אין לה כוח עכשיו לחמותה.
אז אם אתה אומר, אני נורא עצובה בערב אחר.
לא, חמותה ביטלה את זה, בגלל ש... מי מת?
כן, כן, הסבתא.
הסבתא, האימא של חמותה מתה בליל הסדר. מאז אין יותר ליל הסדר אצל חמותה, חמותה ביטלה את זה.
אוקיי, נייס. בסדר, כן.
השכן המבוגר והחמוד נפטר, מאז אני חונה בחנייה שלו הכי טובה בבניין, על הכניסה מקורה ורחבה.
כוכב נולד, התחיל עכשיו.
וואו.
וואו. איך יורשים חוקיים לחנייה המוצלחת הזאת?
באמת איך.
בטח גם מוכרים את הדירה, מתישהו זה ייגמר, כן, הרי זה גם הזמן שאול כזה שהוא נהנה ממנו.
יאללה, אבל תארו לכם כל יום להיכנס לחנייה של אדם מת, ולחשוב כאילו בוא...
לחשוב איזה אחלה, אוטו שלי לא התחמם.
ככה הוא, כן. זה מה שהוא היה שמש. רוצה. ככה אנחנו מה היה מכנה את האוטו.
בדיוק.
אני הרבה בנסיעות, ושנים אני מנסה להכניס את הפודל שלי לפנסיון אצל השכנה, שהוא מעולה וקרוב, אבל היא תמיד תפוסה. לפני חודש השיצו של שכנה אחרת נדרס, נדרס, התפנה מקום עבורי, עצוב מאוד, אבל הרווחתי, כמובן הדלקתי נר.
נדרס באורח פלא, הייתי אומר.
בדיוק.
מעניין מי דרס אותו. למי היה אינטרס? לדרוס את השיצו.
במקולת השכונתית שאני קונה, בעל המקולת לא מאשר לי לקחת עגלה, הוא תמיד צועק וזועף. הוא נפטר, ועכשיו גיסו החמוד שם, אני מקבלת שליח עד הבית, וגם רשאית להשתמש בעגלה מתי שבא לי.
מה הקטע של אנשים שלוקחים עגלות מהסופר הביתה וחושבים שזה...
זה לא סופר, זה מקולת והחוקים שם הם אחרים.
אני יודע, מקולות שכונתיות סבבה, רושמים בהם עדיין בחלקן.
עדיין רושמים?
תלוי איפה, אם יש לך איזה יחסים יש לך עם ה... אבל אנשים שיוצאים עם עגלה וחושבים שזה הרכב הפרטי שלהם לרשותם...
אם אתה גר שני בתים מהמקולת, הרי איזה סיבה יש לך לקנות במקולת? זה יקר, נכון?
זה עסק קטן שצריך לתמוך בו.
בסדר, נכון. אבל גם יחסי תן וכך.
נכון.
עסק קטן, יש לו הטבות של עסקים קטנים.
אם אתה לוקח את העגלה הביתה שני בתים מהמקולת, אבל אתה מחזיר אותה מיידית.
ברור שמחזיר.
כי מה שהרבה אנשים עושים,
משאירים
אצלם את העגלה.
לא, אסור.
או בחדר מדרגות, או בחצר, אם זה בית פרטי. ואז כשהם הולכים לסופר, כבר באים עם עגלה שאתה בא בשלהם.
לא, זה גניבה לכל דבר ועניין.
כן.
אבל אם אתה לוקח רגע, אני איציק, אני לוקח שנייה, אני מעלה ואני מחזיר לך את העגלה. מדהים.
גם העגלות האלה הן יקרות באיזשהו אופן מפתיע. כל עגלה כזאת נדמה לי בסופרים של גדולים, זה $1,000, משהו...
וואלה.
כן.
על מה? על מה ולמה?
ברזל, שזה יהיה עמיד, לא יודע מה. זה יקר.
כל זה בשביל 5 שקלים?
זהו, אני מריח פה פוטנציאל.
זה מחזיר את עצמו בסחירות.
בחיי קניתי 3 דירות, דירה אחת בלי מעלית ממשפחה שהבת שלה נפגעה בתאונה ונזקקה לכיסא גלגלים, דירה שנייה מאיש עסקים שפשוט פשט את הרגל, ודירה מאדם מבוגר שנוחלת התלבשה עליו ורוקנה אותו מנכסיו. לא חושב שניצלתי אותם, אבל הצירוף מטריד אותי.
היו 3 מציאות פשוט.
כן,
של אנשים שהיו חייבים למכור.
חייבים למכור מהר כאלה.
כן.
ואז הוא טיפה אולי התגמשו במחיר. אבל זה נכון שזה לא ניצול, אבל זה שיש לך ריח, אף שלך מריח, עסקאות, חולשה.
זה אף של ברדלי קופר.
בדיוק. ברנסטין היה גאה.
מאוד.
שנים אני רוצה להיות הוועד, בכל פעם מפסיד לאותו דייר שמשחד את כולם בעצי ריח. שטיפת המכוניות, כנראה גם הוא שוטף להם תוכנית, הוא מיליונר, קל לו, כך כתוב, בגלל סקרת קשה ובית חולים כבר שנה, ועכשיו הדרך שלי סלולה. שלחתי לו זר פרחים ועץ ריח לרכב, ורשמתי החלמה מהירה, ואני בינתיים השומר של הבניין.
למה הוא רוצה להיות ועד
בית? רוצים לתרום, בוא נגיד ככה, נציג את זה בצורה חיובית, רוצים לתרום לסביבה.
חולה שליטה וכוח. כן.
חידשתי את הרישיון שלי בדיוק ברגע של אמא שלי שללו, בגלל זה בירוקרטיה, קיבלתי את הרכב של הצמוד.
שלילה של אמא זה טוב.
שלילה של אמא זה נחמד, כן.
בעל הדירה נפטר בפתאומיות לפני הערכת החוזה, והיה אמור לעלות ל-7,000, אז דוד שלו שהפך לאחראי על הדירה, השאיר את הסחירות על 5.5, אז סגרנו ל-5 שנים.
יואו.
מה עוד?
היו את האלה הדיירות מרחוב מיכל, אתם זוכרים אותן?
מה?
הן טיפלו בחתולים של בעל הדירה שלהן. רחוב מיכל זה באמת אחד הרחובות השווים.
כן, הרי הדיבור על רחוב מיכל שזה הרחוב הכי יפה בתל אביב.
לא, תשמעי, גם מיקום מושלם, רחוב שקט כזה, והוא פשוט הוריש להן את הדירה בגלל שהן טיפלו בחתולים שברחוב שם, ולא היו לו יורשים.
כן.
כאילו זה ג'קפוט של החיים.
וואי, זה חלום. חלום.
נכון, היה שם גם איזה מאבק עם איזה בן דוד דרגה שלישית שפתאום הופיע, נכון?
הופיע עם חתולים מתים בידו. הבן דוד המרושע. טוב, מה...
אז ככה.
החנייה.
חנייה המקורה, שהאיש המבוגר מת ופשוט הוא חונה לו בחנייה המקורה.
מה עם השיצו?
כן.
מה עם השיצו? אני אוהב את זה כי זה כל כך קטנוני, זה פנסיון לפודל שלה, זה כאילו זה...
והכלב השיצו מת, אז פתאום התפנה מקום בפנסיון.
כאילו...
לא יודע.
לא יודעת, אני לא אוהבת להרב כלבים.
מה עם
ההוא
שקנה הדירות מנכה, פושט רגל?
הוא לא צריך את הפרסים שלנו, הוא בסדר.
כן, הוא לא צריך.
כן, יש לו 3 דירות בסוף.
פאקינג 3 דירות.
מה עם הוועד, שסוף סוף המנהל הוועד, ראש הוועד המיתולוגי של הבניין, יש לו סכרת, אז הוא מושפז.
זה גם המהלך המפיוזי שלי, לשלוח לו עץ ריח לבית חולים.
כן, זה ממש מטורף.
והוא שנהנה כי אמא שלו בשלילה, אז פשוט יש לו את האוטו של אמא.
זה מתוק. אבל לא יודעת, החנייה...
אז יאללה, בואו נלך על החנייה. בואו נלך על החנייה.
יאללה, אז 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
אפשר לחלק, לא?
כן. אפשר 150, 150. לא, אי אפשר, אילן אומרת.
אי אפשר.
אז לא.
אלה החיים. הבאסה והחום. איזה שיר כיפי.
נכון, מאוד.
גרוב סטייל, זה אבשלום אריאל, הוא מערך את ג'יי למוטה, והוא כזה גאון מטורף, הוא מנהל אומנותי של נטה ברזילה, אם שמעתם, כאילו, הוא מעורב גם בטוי, בהפקה של טוי, ועוד בכל השירים בקריירה שלה, והשיר הזה, כאילו, ממש שמעתי אותו, וזה גרם לי לחייך, כי לא אכפת לי מהבסה והחום, כל עוד ניפגש בסוף היום, איזה משפט חמוד, וגם במוזיקה זה קצת גיא מזיג, בטוויסט R&B כזה.
זה יותר R&B מגיא מזיג.
כן, וגם עם הומור, זה כזה שיר שלא לוקח את עצמו ברצינות. קצת אהבתי, פאן, חייכתי.
כל הדברים האלה, אני רוצה שתגידו עליי בדוקו שלי.
אין בעיה.
אני עוד שם.
איך נקרא לדוקו עליך? כאילו ימי אטום?
ימי אטום, נראה לי קל מדי, לא?
זה שם, כן?
כן.
כן, לא יודע. יוצא מהארון, גם אפשר, יוצא מהארון, כזה.
יוצא מהארון?
כן.
אם תצא מהארון.
לא, גם אם אני לא יוצא מהארון.
או תום פשוט, שזה גם תום עידן, כזה.
אולי תום בלי וב, ככה יקראו לזה. תום בלי וב.
לא.
עידן התום.
אני מבקש עכשיו מהאסטייט שלי, שיעבירו דרכי את רשימת השמות. איך יקראו לדוקו?
תום, מה הוא אומר?
כי זה כאילו חכם מה הוא אומר
ותם מה הוא אומר
אולי תולדות הארון כמו הפלג הקיצוני
זה נשמע משהו שאני לא ארצה לראות מתרחן די תולדות הארון
שיורקים אנשים
מה יהיה שלכם?
הקיץ של אביה, החורף של אביה.
לא, זה אם זה דוקו טרגי, מה זה החורף של... גם הקיץ של אביה זה דוקו טרגי.
נכון, זה טוויסט, החורף של... הטייץ של אביה.
הטייץ של
אביה. למרות שאני ממש לא אדם של טייץ. אבל זה בשטאפ שלי עם הלו יוגה, זה יהיה הטייץ של אביה.
עד אז את כבר תופעת שטאפים עכשיו.
וואו. ואת ברמן?
טל.
כי יהיה לך דוקו.
ימים של טל.
יהיה לך דוקו.
כולנו יהיה דוקו. כאילו,
לא, עליי אני לא בטוחה שיהיה לך דוקו.
לא בגלל שאנחנו איזה משהו, אלא כי תמיד צריך לעשות דוקו על מישהו.
לא, יש אנשים שיש עליהם דוקו.
שאלה איזה, בואו, זה יכול, יש מנעד דוקוים, כן?
לא, לא, אבל יש אנשים שיש עליהם דוקו, ויש אנשים, אני יודעת שאני אתן סינקים בדוקוים. אני אהיה כאילו איזה סינק כזה.
כזה טוקינג עד.
תקשיבי, אני הכי טוקינג.
דברי איתי לפני שאת עושה את זה, כי יש, עשיתי את זה פעם אחת.
נו.
יש איזה בעיה, כששמים אותך מול מצלמה כזאת ספציפית של דוקו, אתה מתחיל לעוף על עצמך ולהפליג, לדבר על דברים שהם לא שייכים, כי אתה מרגיש כאילו אתה מומחה כזה, זה זורק אותך למקומות.
יושבת על הדוקו שלך?
רעים, רעים.
מראיינים אותי על הדוקו שלך, ואני כזה פטט. זאת התקופה שהיה פטט.
אם אתה עשי לי, אני אומר לך מה עכשיו, אם אתה עשי לי קוטנר בדוקו שלי, זה הסוף שלך. זה הסוף שלך.
אנחנו צריכים גם להכין סינקים כבר, כאילו לצלם סינקים לדוקו שלו, שעוד 20, איזה מעל הלך כאילו שעוד 20 שנה יהיה לנו סינקים שונים, התכוננו לדוקו הזה 20 שנה.
כל השיחה הזאת תשודר בדוקו, אגב, אחת לאחת.
נהדר.
יאללה, תולדות הארון, סגור, חוזה באפל.
סגרנו את זה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום הארון, אביה פרחי.
היי, תור צוק.
בוקר טוב.
מגישת הפודקאסט המהמם, Weekly Sync.
מה שם כולם?
בסדר גמור.
תור גם המליצה לי, כאמור, על פודקאסט ב-12 דולר לחודש.
וזכיתי לכיתונות של לאג, כאן בשידור.
למה? על מה? אני לאגתי על זה?
כן, כן, שלושתכם, למעשה.
באמת?
כן.
מה?
זה הרבה כסף.
זה בלי כסף.
וזה נגמר בזה שאני אמרתי לך, תיכנס למשפח השיווקי, תתחיל לעקוב אחרי החינמי ונראה איך זה ייגמר.
כן, כמובן שעשיתי סאבסקרייב באותו רגע, וגם בגלל שזה כל כך יקר, אתה לא מרשה לעצמך.
לא להקשיב לכל דבר, לכל הברה שהוא מוציא.
והשבוע כתבתי לך על איזה פרק, אמרתי, בוא נע, איזה סוויפטי הוא, ואמרת לי, עוד לא הזנתי, ואני כזה, בוא נע, מה, את אוליגרכית? איך לא הזנת? איך לא באותו רגע הזנת?
אבל אתה הרי יודע את הסוד שלי שאני רוכבת על המנוי של האקס שלי.
נכון, שכחתי את זה, שכחתי.
איזה מוב זה, איזה מוב זה. פה הכנסת אותי לשיח.
פשוט מוב, 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 מוב.
אז השבוע?
השבוע אני רוצה לשאול אתכם, באיזה קול הווייז מדבר או מדברת אליכם?
אני השתקתי את הווייז.
אני אין לי שום דיבור בווייז.
אבל זה סיוון, אני יודע שזה סיוון.
זאת סיוון האישה.
כתוב, סיוון האישה.
אביה, אתה התקווה האחרונה שלי.
לא, זה...
אבל אם היא הייתה מדברת, איך היית?
אני ממש לפני הרבה שנים, אני לא יכול לסבול את ההוראות האלה, אפשר להסתכל בעיניים, זה
לא, אבל מה זאת אומרת?
בוא נראה
בסטינגס.
Voice and sound.
לפעמים צריך.
עברית רחלי.
רחלי?
כן. אפילו, אבל שוב, אני שנים כבר, זה לא מופעל.
רחלי זה נשמע כאילו, היא כל הזמן תגיד לך לבקש הוראות מנהגים אחרים.
מה, אין את הרסר הזה?
פעם היה את הרסר, כן.
האמת היא שיש גם טריק מאוד חמוד, אפשר להקליט בעצמך.
נכון, אבל זה מתיש מאוד.
עשיתי את זה, יש לי אותי עוברת ימינה, ככה.
אז אצלי יש את משהו שקלטנו לאימא שלי לפני כמה שנים, וכל האחיינים שלי הרבה יותר צעירים מגילם אומרים כל מיני דברים, זה מאוד חמוד. אנחנו נדבר היום על המגדר של הרובוטים והרובוטיות סביבנו, ומה זה עושה לנו. יש תחום שנקרא Persuasive Robotics, שכנוע רובוטי, והוא בעצם חוקר איך רובוטים משפיעים עלינו, באמונות שלנו ובהתנהגות שלנו, ויש כל מיני מחקרים סותרים סביב פסיכולוגיה ומרקטינג, סביב העניין של רמקולים חכמים ועוזרות קוליות, מה יעזור לנו לקנות יותר, והממצאים הם סותרים, למרות שאנחנו יודעים ש... עוזרות קוליות הן בדרך כלל נשים. עוזרות. Mm-hmm. העברית גם מאוד מנכיחה את הדבר הזה, למרות שכאילו יש את ה... אפשר להגיד רמקולים חכמים, אבל אף אחד מאיתנו לא עושה את זה.
כי באנגלית זה גם אסיסטנט.
נכון.
זה כאילו יכול להיות.
למרות שהדיפולט תמיד הוא אישה.
תמיד.
ומה אנחנו עושים לנשים שמשרתות אותנו בדרך כלל?
מתייחסים אליהן יפה.
נכון, מתנכלים להן, מטרידים אותן. עכשיו צריך גם להגיד שלדבר עם רמקול זה דבר מעצבן, זה יכול להוציא מאיתנו כל מיני דברים, כל מי שאי פעם אלקסה לא הבין את המבטא שלו.
בדיוק.
ואומרת, מה זה איקו 99? אני לא יודעת. איקו 99. אוקיי, עכשיו...
אני יכול לספר על הק שמצאתי אתמול, כי סירי אצלי באנגלית, איריס אצלי באנגלית, ואני, כשאני מבקש ממנה זמרים ישראלים, הרבה פעמים לא מבינה, אז אתמול ביקשתי אודיה, ואז היא שמה לי איזה אודיה, ואז ביקשתי שוב אודיה, והיא שמה לי עוד איזה משהו אחר, ואז אמרתי לה, play the Israeli singer אודיה, וזה כנראה צמצם לה את האפשרויות,
והיא
נתנה לה את הקונטקסט,
זה כמו שכותבים פרומט, אתה חייב להיות מאוד...
נכון, אבל בניגוד לפרומפט, פה אתה לא יודע מה סירי מבינה ומה היא לא מבינה.
אז סביב מיטו היו עצומות ללמד את סירי ואת אלקסה ואת חברותיהן איך לענות למי שמטריד אותן מינית. פעם אם היו מחמיאים להם אז הם היו אומרות כל מיני דברים כמו הייתי מסמיקה אם הייתי יכולה וכל מיני כאלה, ואז החליטו באמת לשנות להם את המוד, כרגיל האחריות היא על הקורבן, כן? לא ילמדו על השם לא להטריד.
לא, אבל זה לא רק הטרדות, כי גם יש עניין שברגע שקיבלנו את סירי לראשונה, היינו גם יותר צעירים, הדבר הראשון שהרבה אנשים עשו עם סירי זה יגיד, היי מדרפאקר, היי פאק יו, פאק פאק פאק, פאק יו מדרפאקר איט שיט, ואז אתה רוצה לראות איך היא תגיב.
זה היה הצצה לעולמו הפנימי של תום אהרון.
מה זה, העולמו המוסתר, באמת, מאוד מגודר.
אז פיתחו לעוזרות הקוליות.
פרק ב' בדוקו, תולדות אהרון.
נקודותיי, מדרפאקר, פאק שיט, פאק שיט.
זה יהיה מאוד קשה לא ללכלך בדוקו.
בפרק הזה אני מדברת.
אז פיתחו להם את מה שנקרא disengagement mode, איזשהו מוד שבעצם מרחיק אותם מהדבר הזה, בדרך כלל אומרות אני לא הולכת לענות על זה, או משהו כזה. עכשיו, לא נותרה לי ברירה, ובשם התחקיר והעיתונות הלוחמת, נאלצתי להטריד מינית את כל הרמקולים החכמים.
זה התירוץ של כל המטרידנים.
ויש הקלטות?
קצת כמו, האמת היא שיש הקלטות, כי הרי שומרים הכל, אני תוך כדי חשבתי על זה, איזה נורא זה יהיה לשמוע את זה אחר כך.
והרי גם בני אדם, לפחות גילו באמזון, שבני אדם מאזינים להקלטות האלה, כדי ללמוד ולהשתפר, כן?
אנחנו, האמת, השבוע בפודקאסט דיברנו עם חוקרת AI שעבדה על העברית של סירי, ואין לי שום ספק שהמחלקה שלה הולכת לשמוע כמה דברים איומים שאמרתי, וגם בכל הכי לא אסרטיבי בעולם, תוך כדי שאני קוראת ממחקרים.
אם אוכל בבקשה להטריד אותך מיני.
מה ניסית ומה התגובות שקיבלת?
הרגשתי קצת כמו התחקירניות של כזה רפי גינת של פעם, שהולכות שיגעו בהם ויתפתו אותם. אז גוגל בדרך כלל אומרת, אל תדברי אליי ככה. שזה אסרטיבי. אלקסה עושה משהו שלפחות עליי עבד הרבה יותר טוב, היא פשוט עושה קול של תקלה. ואז אתה פשוט מרגיש כאילו, כן.
מה, איזה קול, איזה אפקט?
היא עושה כזה, תדם, כזה,
מדהים, זה כמו שעכשיו כאילו באמת בטיק טוק, אז נערות שאומרים להם משהו, זורקים להם איזושהי הערה, אז הן מתחילות, הן אומרות שהדבר הכי טוב לעשות זה פתאום להתחיל לנבוח, או לעשות כאילו קולות של משהו מוזר, ואז הם פשוט בורחים. אז לדעתי זה...
אז לפעמים אומרים, אני לא מבינה. או כן. אני לא מבין, זה באנגלית, אז זה כן. בכל המגדרים. על מחמאות גבילויות, גם גוגל וגם אלקסה לפעמים זרמו. Mm-hmm. הודו לי.
מה זה מחמאות גבוליות, אור?
You're pretty. גבולי.
בסדר, זה...
לא תוכל להתכנס למראה שלהם. אבל הדבר המדהים הוא שבאיזשהו שלב ביקשתי מהם להחליף לקול של גבר. ושם הגבר לא זרם עם המחמאות הגבוליות.
יפה!
כשאמרתי לגבר שהוא פריטי, הוא לא זרם.
מה הוא אמר?
הוא אמר לי, סליחה, אני לא מבין.
איפה? אצל מי?
באלקסה. באלקסה, גוגל ענה בבדיחות. כשאמרתי לו שהוא לוהט, הוא אמר כמה מהדאטה סנטרים שלי מתחממים עד 35 מעלות.
הוא פרטט חזרה.
לא, הוא פשוט מיד הוריד לך חזרה. אבל זה באמירות הגבוליות, אבל באמירות היותר בוטות, נגיד.
באמירות היותר בוטות הוא עשה כל תקלה, כמו שאלקסה הבת עשתה, וגם גוגל הבן.
לפחות זה.
ב-MIT עשו מחקר איך מגיבים לרובוטים יומנואידים, דמויי אדם, שזאת מילה מאוד לא אנושית, אבל זו המילה. ניסו לבדוק מי משכנע ומי משפיע יותר על ההתנהגות שלנו. אז הם הלכו למוזיאון המדע של בוסטון, והם שמו שם רובוט בן ורובוטית בת, ובדקו איך אנשים מגיבים אליהם, ומי מהם מצליח לגייס יותר תרומות. מה לדעתכם הממצאים?
האישה הצליחה לגייס יותר תרומות.
והגבר הפחיד יותר.
אז האישה הצליחה לגייס יותר תרומות מגברים, נשים תרמו שווה בשווה גם לרובוטיות וגם לרובוטים.
איזה מתיקות אנחנו, איזה ער, יואו, איזה מטופה.
וגברים תרמו יותר לרובוט אישה?
אז גברים תרמו יותר לרובוט אישה, במיוחד כשהם היו לבד. לא בתוך קבוצה.
שאולי יצא להם משהו.
עכשיו, אתם צריכים לראות...
זה הכי ווסטוורד כזה, כן.
אתם צריכים לראות באיזה רובוט מקריפ אנחנו מדברים. זה רובוט עם מצלמה במצח, עם שש עליו וזה, בטח זה פאה מגוחכת כזאת, ועדיין החבר'ה חשבו שהרובוטית יזרוק אותם.
די להדליק, די להדליק. מספיק עם התיאורים הבוטים האלה.
אגב, לגבי על מי סומכים, זה גם מעניין, התוצאות הן בקרוס. זאת אומרת, גברים סומכים יותר על נשים, על רובוטיות, ונשים סמכו יותר על רובוט
גבר. את שאצל נשים, כאילו כפי שאתה תופס נשים באמת, שהוא אצל נשים רובוטיות.
חבל שזה לא בממשלה. יתר שיקול דעת יכל לעזור.
או יתר נשים.
כן.
הייתי גם מסתפק ברובוטים בשלב הזה. בשלב הזה כבר הייתי חותם על רובוט.
מהגרועים שבהם.
שזה יהיה רומבה.
כמו משהו עם גלי על
הרבה. יהיה רומבה.
רק לפני סיום, אולי זמן עם כל השיח עוזרים עוזרות קולי, לעמוד שנייה, שתי שניות דומיה לזכרה של קורטנה
של מייקרוסופט
שקונסלה השבוע.
למה?
כי היא לא הייתה טובה ואף אחד לא השתמש.
עכשיו תקונסלה כי היא אמרה משהו על מיעוטים.
לא, קונסלה מהפירוש הישן,
אבל רק הדמות הלכה, כל היכולות וה-AI.
בסדר, את עובדת
במייקרוסופט. בסדר, גם את קליפי אהבתם את ה... איך קוראים לו? הסיכת ביטחון של מייקרוסופט.
של וור
97.
הוא סטייל ברמות.
נכון, אחרי זה היה כלבלב גם.
נכון.
אבל קורטנה, שבאיזשהו שלב גם, סליחה, תור, אל תגיבי, כן?
אני לא מקשיבה.
מנועה. גם כאילו כפו עליך להשתמש בה בתהליך התקנה של ווינדוס וזה.
פחות לא התקינו אלבום של יוטו. בוא נזכר גם את זה.
שירודף אותך בסיוטים שלך גם. תור צוק, ויקלי סינק, תודה רבה.
תודה, תור.
ואנחנו נתראה מחר.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.